עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 1 2.
אתה כל כך מרוצה, אני רואה אותך מצחקק שם עם מקורביך?
לא, ענת פה. אתה יודע, אנחנו עושים העברה מסודרת של המקל.
כמו שתהיה בעוד כמה ימים בראשות הממשלה?
בדיוק.
מסודרת.
ממשלת השיקוי. שיקוי הפלאים.
אני מוכן לשלם הרבה, אבל באמת הרבה, לפגוע בעתיד ילדיי, כדי שאתה תהיה זה שיבשר לגברת שהיא אורזת. לא שאני חושב שזה יקרה, כן, אבל פשוט תן לי להשתעשע רגע.
מה, אתה חושב שזה יקרה?
לא יודע, אני לא... תשמע,
מה,
אני...
מה קורה עם נפתלי? אנחנו מדברים היום עם ערן חרמוני. מה תפקידו היום של ערן חרמוני? תן לראות.
מזכ"ל, נדמה לי. מזכ"ל
מפלגת העבודה.
מנכ"ל, פעם כרגע. מזכ"ל זאת שייך, אתה יודע, לירוח חמש של מפלגת העבודה, זה סוג של דינוזאור. האמת שמרב מיכאלי משנה את זה, וטוב שכך. כן, רגע, הוא על מי? הוא יוצא על נפתלי, נכון?
תעזבו את נפתלי, שילך.
עכשיו גם אני אומר, תעזבו השמאל.
את נפתלי. כאילו, כולם אומרים, תעזבו את נפתלי. כולם נמאס מנפתלי, אז מה?
לא, לא כל כך נמאס לי מנפתלי, אני
אתה
מודה.
אתה רוצה אותו, אתה מוכן.
כן, נפתלי בו. איך קראו לזה פעם? קחי אותי שרון. קח אותנו, נפתלי. לא יודע מה קורה עם נפתלי, לא יודע מה קורה עם הילד.
אז חרמוני בעיקר ידבר איתך וינסה לשכנע אותך כאילו ש...
לעזוב את נפתלי, להיות צודק ולהפסיד עוד פעם.
בדיוק. העיקר שנהיה ערכי, מה נשמע? יש תוכנית היום, יש ג'אפר פרח ששוחרר במעצר והוא מתנגד למעצרים של המבצע חוק וסדר. תשמע, מישהו שם במשטרה לוקח ברצינות את הסיפור הזה עכשיו.
כן, למרות שכבר ראיתי כותרת שמתוך ה-250 או מה-300 עצורים, 250 כבר שוחררו, אולי זה יותר דאווין. כאילו, הנה, שופוני, אתה רואה בירושלים, אנשים נעצרים כי עשו תנועות מגונות לשוטרים.
טוב מאוד.
לא, תשמע.
טוב מאוד. תשמע. כל מי שעשה את התנועות המגונות לשוטרים האלה, שיעצרו אותו. תשמע, הנה, אני נותן לכם אישור.
סבבה שיעצרו.
אני נותן לכם גיבוי.
בינך לביני, זה לא מה שיעשה את ההבדל. גם לא האירוע שצולם על הבת 16 שירו לה כדור גרומי בגב ופתח ביתה. תעשו את העבודה, אבל אל תאבדו לא את האיזונים, לא את הבלמים ולא את הצפון.
ברור.
תעשו את העבודה, צריך לעשות את העבודה. תשמע רגע, אני רוצה לריב פה, אבל לא, אני לא, זה כנראה לא יהיה איתך. לא, זה כנראה לא יהיה איתך.
כן.
אלא להפך. אני אגיד לך משהו. אתה יודע מה? קודם כל, קח את הדבר הבא. רציתי לדבר על זה אתמול. לי נעים פרסמה במהדורה של שום שבני משפחתו של איציק סעידיאן, אתה זוכר את איציק סעידיאן?
ברור.
ביקשו עכשיו, אחרי שהוא כולו נשרף, להעלות את אחוזי הנכות שלו ל-100 פלוס. אגב, יש כזאת פרוצדורה. נציגי אגף השיקום החליטו לערוך לו ועדה בבית החולים, כן, עוד אחת. אני מקריא מהציוץ שלי, ולהכניס רופאים משלהם לחדרו בטיפול נמרץ, שאני אבין, חוות דעת של הרופא הצמוד שמטפל בו יום-יום ושל מנכ"ל בית החולים תל השומר, לא מספיקה. ואני כמובן מזדהה עם זה, ורק אני מזכיר לכבודו שנתניהו הודיע לפני 3 שבועות שהרפורמה שהוא הפקיד עליה את זיו שילון תהיה תוך שבועיים. מה שהיה, איך אמר ראש אגף מבצעים אלוף חליווה? מה שהיה,
למה הוא חליווה? חליווה, לא?
לא יודע איך אומרים את זה.
חליווה.
ואב אחת לדעתי זה...
לא, לא, חליווה.
שיהיה חליבה. בכל מקרה, אחד האלופים היותר מרשימים במתכ"ל, אני עוקב אחר הרבה זמן. צריך לשאול את יוסי יהושע, הוא מסיים את תפקידו, היה אמור לסיים את תפקידו היום וידחו את זה בשבועיים בגלל המצב. כן, בקיצור, לא קרה עם זה כלום, כמו שלא יקרה עם זה
מישהו
כלום.
מישהו כותב לי פה, אגב, יש איזה סוג של, אתה יודע, צריך לחשוב על מה שהוא אומר, מישהו עושה תנועה מגונה לשוטר, לא צריך לייצר, השוטר צריך לתת לו עלה לראש ולהמשיך הלאה.
טוב, נו, אז אנחנו רוצים לעבור לרוסיה של ימי סטלין, סבבה.
מה זה הדבר הזה? איך הגענו למצב שככה מבזים שוטרים במדינת ישראל? עד שיש לנו שוטר עברי אחרי 2000 שנה, ככה מתנהגים אליו? נראה לך סביר? נראה לך הגיוני? למה יש להם נשקים? למה יש להם עלות? למה
יש להם טייזרים? אני מזכיר, יש שם גם לא מעט שוטרים ערבים, כן? אבל הכל בסדר.
אותו דבר, אסור לבזות. גם אם יהודים יבזו ככה שוטר ערבי, גם אם יבזו ככה שוטר ערבי, זה אותו דבר. אסור לבזות שוטר. שוטר. פה יש, במשך שנים מבזים שוטרים.
מאי ספירת החללים, עכשיו אתה סופר את השוטרים הערבים. לפתר פסד, מוטב מאוחר. תשמע, צריך להחזיר את החוק והסדר, וצריך לבוא חשבון עם כל מי שפרה ברחובות, יהודים, סליחה, ערבים הרוב הגדול, ויהודים המיעוט. אני לא מתרגש מלעצור אנשים שעשו תנועה מגונה. אין לי בלוטת כבוד, מה לעשות? אני מתרגש מלהביא את אלה שהסיתו. תכף נדבר עם ג'אפר פרח, שהוא נעצר, אגב, בגין הסתה, נברר מה קורה איתו. אז אמרתי לך בהקשר הזה מה אני חושב. עכשיו, עוד דבר קטן. יש באיטליה הבוקר 3 עצורים בפרשת הרכבל. כמה במהירון, ש-45 הרוגים היו שם עצורים עד עכשיו, ספרת?
לא נראה לי שיש עצורים, לא?
יפה, אין כלום. ואני חייב שוב להגיד, אתמול דיברנו על זה לדעתי בערב, כל העיתונאים החרדים, עלק עיתונאים, ישראל כהן חברנו, שנותנים עכשיו אתר חרדי גדול ומוכר, שידוע במקורבות שלו לאריה דרי, שנותנים את כל עכשיו, הגדולי ישראל מתנגדים לוועדת חקירה, זה פשוט חרפה שאין כדוגמתה. חרפה שאין כדוגמתה, זה לא יכול להיות. 45 ישראלים, לא חרדים, ישראלים נהרגו שם, 45 נהרגו, פשוט נהרגו בגלל רשלנות, ואין חקירה ואין ועדת חקירה ואין עצורים ואין כלום. זה פשוט לא יאמן, פשוט לא יאמן שהגענו למצב הזה. וכל הכבוד לעיתונאים החרדים הרבים, אני יכול לציין פה את ישי כהן, אבל יש רבים אחרים שכן לוחצים וכן מחטטים וכן מביאים את הקול של המשפחות, של רוב רובן המכריע של המשפחות.
מה שיפה אצלך, תמיד מי שלא חושב כמוך, הוא משרת, הוא עבד, הוא שופר, הוא כלומניק, הוא אסקופה, הוא זה וזה וזה. ומי שחושב כמוך, זה כל הכבוד, זה תותחים, זה נפלאים וכל מיני כאלה. יפה, אני נראה לי עולם של פרפרים ופרחים אתה חי. הכל כאילו נורא ברור. אלה טובים, אלה רעים, אלה בני האור, אלה בני החושך. נפלא. בוקר טוב, בן כספית, עוד השרון. בוקר.
הצלחנו להפוך גם את האירוע הזה לאירוע עליי. סבבה, אני רק מזכיר לך ש... א', אני רק מספר פה על המחשבות שלי ואתה זכאי לשלך. ב', נתתי פה עכשיו שם אחד של מי שלא חושב כמוני, ולא קראתי לו מפגר, ולא קראתי לו אסקופה נדרסת, וכל הציטוטים שבאת פה בשמי, אלא חברנו, ישראל כהן. אז אני מציע לך להירגע, לפחות את הנושאים האלה...
למה אני נשמע לך לא רגוע בוקר?
לפחות את הנושאים האלה לא להפוך לאיזשהו כתב אישום נגדי. אני חושב שהעובדה שנהרגו פה 45 אזרחים ישראלים באסון האזרחי הכי...
אני מסכים איתך.
ושאין לא איתך. חקירה משמעותית, לא עצורים, לא ועדת חקירה ממלכתית כמו שרוב רובן המחיר
שמשפחות דורש. אומרים לי שיש דורש. כבר נחקרים באסון מירון, שכבר חוקרים ויש זה.
דיברתי על עצורים. באיטליה יש 3 עצורים על 14 הרוגים. זהו, אז זה בעניין הזה.
יש הרבה חרדים שאני שומע שאומרים שהם לא רוצים, כשהשמאל דואג להם הם לא מאמינים לזה שדואגים להם.
למה זה השמאל?
רק מחפשים את ביבי.
אז זה אחד הדברים... כשיאיר
לפיד ובן כספי דואגים לחרדים, אז הם לא מאמינים.
אחד הדברים הכי גרועים שקרו לנו כאן...
רק חסר לנו ירון לונדון, מישהו כותב לי עכשיו.
שקרו לנו כאן. אגב, אני מכיר ירון לונדון אחר, שהייתי ממנה אותו עכשיו לחקירה הזו, סגן ניצב לשעבר ביחה, היום הוא עורך דין פרטי, ועצם העובדה שהשם שופט עליון, שהרי ועדת חקירה ממלכתית על פי חוק, זה בראשות שופט עליון לשעבר, ואנשי מקצוע, הפך להיות כללה אצל ציבורים כל כך נרחבים, כולל החרדים, כאילו יבוא השופט העליון, אפשר לחשוב שאין שופטים עליונים שלא שייכים לשמאל, כן? בעיקר אחרי תקופת הילד שקד. יבוא שופט עליון ויקח להם את מירון. הרי אין בכלל ויכוח על מירון, על האתר, על הקדושה, על זה שצריך לקיים שם את ההילולה כל שנה. מי בכלל נוגע בזה? תצאו כבר מהפרנויה המטופשת הזאת. צריך לבדוק את השחיתות, את ההשתלטות על נדלן לאורך עשרות שנים, את הכספים המטורפים שרצו שם, את העמותות, מי בסוף התרשל, למה לא היה שום אלמנט מינימלי של בטיחות למקום שבאים אליו מאות אלפי אנשים? זה החיים שלנו, תצאו, תתבגרו.
מה ניש?
תשמע, עצבן אותי מאוד 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 מאוד, מאמר שכתבה אתמול נועה לנדאו בהארץ. אוקיי?
אוקיי.
השקר הישראלי על עזה. אני אומר את זה...
אתה רק אומר נועה לנדאו, אני מתעצבן. למה, לא, אז, למה אז, אני צריך אז, לקרוא את ה... למה אני צריך לקרוא מאמר של נועה לנדאו, אם רק השם הזה של ה...
אז
של
אני לא...
איך קוראים לזה? פירות הבאושים של הציונות הדתית. כן, אני צריך...
הציונות דתית?
במקור, ברור.
לא אלה, ידעתי.
היא ממשפחת אלה הכי גרועים.
אז אני דוחה בשעת נפש את אלה הכי גרועים, ואני דוחה בשעת נפש את הפירות הבאושים. אני חושב שהציונות הדתית, בעיקר אלה שעזבו אותה, הביאה לנו הרבה מאוד ברכה, והרבה מאוד אנשים מעניינים, ואני מעריך מאוד, אחרת לא הייתי מתרגז, מאוד, אני עוקב אחרי נועה לנדאו ומתחילת דרכה בארץ, גם כתבת מדינית וגם לפני וגם אחרי, מעריך אותה, את המקצועיות שלה, את הכישרון שלה, את יכולת הכתיבה שלה, ולא מסכים לחלוטין, לחלוטין עם המאמר שלה, כי זה ליבת הוויכוח
אגב,
שיש לנו עכשיו בעולם.
אגב, אומרים לחלוטין או לחלוטין?
אין לי מושג, אני לא... תשיגו לי את אבשלום קור.
אנחנו חייבים פה יועץ לשוני בתוכנית צמוד.
בדיוק, רק לשוני חסר לנו. בקיצור, נו, התזה שלה במאמר,
נו.
שמרב מיכאלי, כשאומרת שישראל, הרי מרב מיכאלי, יש לה עכשיו אגב קטע שהיא הרבה יותר ימין ממה שחשבת, כאילו הלכה מאוד למרכז, כן.
היא רביניסטית.
ואני מאוד מרוצה מזה אגב.
לחלוטין, התקנו אותנו, תודה.
אני גם במרכז, וזה שהיא אומרת, מרב מיכאלי, שיצאנו מעזה, זה שקר. למה זה שקר? זה לא רק נולאונדה כמשל, כי יש רבים בשמאל הרחוק שאומרים, אנחנו שולטים בעזה, כל המאמר מלא בזה, שולטים בחיים שלהם, יש סגר, ויש מעברים סגורים, ואנחנו קובעים הכל, מה ייכנס, ומה יצא, ומה יבוא, ומה ילך, ועד שלא נצא משם, וניתן להם, וזה לא יהיה בסדר. ואני אומר, זה שקר. זה שקר גס. לא בכוונה, אני לא חושב שנון לנדו פה משקרת ביודעין. כמי שהיה בכל השלבים של ההתנתקות, הלפני ואחרי, בכל הרזולוציות, היה חלום, גם לשרון, גם לדובי וייסגלס, גם לנו, היה דיבור, זה היה באוויר, דיברו על זה שאנחנו עכשיו נצא, עד האינץ' האחרון, בלי להתווכח על גרגר חול אחד, ויהיה כאן פיילוט של שלום של הפלסטינים. ואנחנו נלך ונסייע להם לעשות תוכנית מרשל של 100 מיליארד דולר, העולם יזרים לשם כסף, ונשקם את כל מחנות הפליטים, ונבנה סינגפור, ונבנה הונג קונג, ונבנה את סבתא שלי. ומה הפלסטינים עשו ביום שיצאנו? חמאס עלה לשלטון, ואחרי שחמאס עלה לשלטון הוא גם זרק את ראשי הרשות הפלסטינית מגגות הבניינים, והם בנו שם, פשוט בונים שם. עכשיו, גם ההגבלות שיש היום על עזה, לא מצליחות למנוע את הטונות של המלט שהולכות למנהרות, ואת כל התעשייה הזאת של רקטות שהולכות וניות יותר כבדות ויותר משוכללות ונופלות על הראש שלנו. ולכן להגיד שלא יצאנו, הרי אם מחר בבוקר, הרי מה נדרש מחמאס, אני מזכיר, מה נדרש מחמאס כדי לצאת מרשימת הארגונים התומכים בטרור ולחיות לצד ישראל? להכיר בשלוש תנאי הקוורטט. נועה לנדאו מכירה את זה מצוין. מה זה שלוש תנאי הקוורטט? להכיר בהסכמים עם ישראל, בזכותה של ישראל להתקיים, ולא לעסוק בטרור. על שלושת אלה מצפצפים, ולכן יש שם סגר. מה קשה בזה? להבין את זה. למה צריך לעזור לעולם להאשים אותנו מה שקורה בעזה? היחידים שאשמים במה שקורה בעזה, זה העזתים. זהו. רציתי להגיד את זה, אני יודע שלא תריב איתי.
לא, אני חושב שהבעיה העיקרית של השמאל זו המציאות. כלומר, הם חיים באיזה סרט, ההבדל בין הימין לשמאל הוא בעיקר ההכרה במציאות, העיקר ההבנה במהות האדם, ההבנה בצרכי האדם, מהו אדם, מהי מציאות. להכיר במציאות, זה לא שאין חלומות לאוטופיה, שיש שלום, לא שאנחנו לא רוצים שלום, לא שאנחנו לא רוצים, או שאנחנו רוצים שתהיה פה מלחמה, או לרצוח, או להרוג, או כל מיני דברים כאלה. פשוט להכיר במציאות. מה, כן, נצא מעזה, ונסיר את הבצור, וניתן להם נמל ינה, ימי, וניתן להם, נו, אז מה הם יעשו עם זה? מה הם יעשו אם אנחנו נשחרר את המצור? למה אני צריך לצעוק ב9:18 דקות?
למה אני יכול להגיד את זה בשקט ואתה צריך לצעוק? ועוד פעם השמאל, תשמע, אין כמעט העמדות
האלה... נו, אז את מי מייצגת?
העמדות האלה...
תרלל את השמאל, מה הם חושבים? מה הם עשינו? מה? אנחנו קצת חלשים, תראה מה קורה לנו עם ערביי ישראל, טיפה מרגישים פה חולשה, מה קרה לנו? תסתכלו, על מה נסראללה אתמול דיבר בערב?
למה אנחנו קצת חלשים? אין לנו מנהיג חזק שחיזק את ישראל לעוצמתה הכי גדולה בכל הזמנים?
מחלישים אותו, מסכן. גוליבר בארץ הגמדים, והגמדים קושרים לו תחותים, כל היום וכל הלילה כשהוא נרדם.
בקיצור, השמאל הזה שאנחנו מתארים, השמאל של נועה לנדאו והארץ, אני מעריך אותו ב1.5%, 2% מהאלקטורט הישראלי, אולי ביום טוב, ולכן הוא לא משמעותי ברמה, הוא לא באמת משפיע על החיים שלנו כאן. אני קודם, יש בי הרבה מאוד ממה שיש בהם, למעט, הרי בסוף אני ליברל, ובסוף אני רוצה מאוד, לא בשביל הסיסמה, לעשות פה שלום, מוכן להרבה מאוד ויתורים, אם היה לי מול מי לעשות את זה. בסוף יש שם את הדבר מה הקטן הנוסף הזה, שגורם להם להיות מאוד נאיבים. הנאיביות הזו של חמאס, הרי צריך רק להכיר את חמאס, לקרוא את האמנה של חמאס, להבין איך זה עובד.
לא, אין לתאר.
זה הכל.
אנחנו דנים ברצינות על תרללת, דנים ברצינות. קמים עלינו לחלטנו, רוצים, לא מכירים בקיומנו, מכריזים שרוצים לחסלנו, ואנחנו בתרללתנו משגים את נפשנו. מה יהיה? מה קורה? אני לא מבין.
אולי תפסיק להפחיד פה את הציבור, קרמי. הרי לפני דקה התהדרתם בארבעת הסכמי השלום. תרגע, תרגע. שר, תכניסו לו כוס מים, תכף הוא בורח. הכל בסדר. חמאס היא ארגון טרור
טוב,
קטן.
טוב, בוא נדבר על
רוב משפל... רוב הערבים, אגב, מזהים את חמאס כארגון טרור. המצרים רוצים שחמאס ימות. הסעודים כנל. הכל, לא קמים עלינו חלוטנו. בסך הכל קשה לנו להסביר בעולם מה קרה בשומר החומות.
מה לא קמים? תראה, אנחנו המקום הכי מאוים בעולם פר מטר. עם הכי הרבה טילים שמכוונים פר מטר עליו בעולם. בזמן זה שאנחנו יושבים, שאני יושב בגבעתיים ואתה בעוד השרון, הכי הרבה טילים בעולם מכוונים אלינו. עכשיו, זאת המציאות העולמית שנוצרה 75 שנה אחרי השואה.
אנחנו גם המדינה היחידה בעולם שרוצים, אולי חוץ מטיוואן, שיש מדינות רבות שרוצות למחוק אותה מהמפה.
נכון.
זה לא חדש
על כל זה. ואנחנו כמה 70-80 שנה אחרי השואה, כן? זאת הסיטואציה שבה אנחנו עכשיו נמצאים.
בזמנו של מי הפכו 40 אלף רקטות ל-200, אם כבר אנחנו פה.
אבו סענק.
נכון? מה רצית להגיד? קטעתי אותך באיזה הקשר. התחלת לדבר על משהו אחר.
בוא נדבר על אילן ישועה קצת.
אה, רגע.
תיק 4,000 הקורס.
נו, מה? איפה
הוא קורס? הולך לכם התיק, נו, מה יהיה? העד מסתבך, העד מתברר, זה בוז'י מכנה את יחימוביץ' כלבה. איזה יופי. אני רוצה לקרוא למישהי כלבה ולרוץ לנשיאות. זה החלום שלי.
בוז'י מכנה את יחימוביץ' כלבה ותיק 4,000 קורס.
לא, זה...
ישראל היא המדינה הכי מאוימת בעולם, ותיק 4,000 זה התיק שקרס הכי הרבה פעמים בעולם.
התענוג הוא שנתניהו לא מוותר והולך למשפט הזה, זה כזה כיף, זה כל השכלה של התקשורת יוצא החוצה. מה מנכ״ל וואלה צריך להיפגש עם כל הפוליטיקאים האלה, תסביר לי. מה יש לו לעשות ארוחת בוקר עם גדעון סער וגאולה אבן סער? מה יש להם לעשות ארוחת בוקר? הוא מתעסק בתוכן, הוא מתעסק הוא מסקר אותם, הוא עובד איתם. איך זה מגיע? למה? תסביר לי כל התקשורת, איך אנחנו הגענו לרכבת הזאת של התקשורת הישראלית? איך הגענו לזה?
אז אני אסביר לך. קודם כל לגבי בוז'י הרצוג, אגב, אז מי המועמד שלך לנשיאות? מרים פרץ או בוז'י הרצוג?
עזוב, לא רוצה לזה. לא יודע. אני לא יודע, מתייעץ עם מקורביי כרגע.
אוקיי.
לא יודע, לא יודע, לא יודע. אני לא אוהב שמרים פרץ עושה לי קולות של מתחנפת לשמאל. היה לי כבר אחד כזה.
לא שמתי לב לזה.
היה לי כבר אחד כזה עכשיו, 7 שנים, לא אהבתי את זה.
ואגב, הוא לא מתחנף לשמאל. דעותיו של רובי ריבלין תמיד היו מה שהוא היה כנשיא. תמיד. ליברל, דמוקרט, ממלכתי ואיש ימין, הוא לא חזר בו מתנגדותו.
אתה חושב שהוא הצליח לייצג את... שהוא בסוף הוא נותן תחושה שהוא מייצג את כל שכבות העם וכאלה?
כן.
כאילו את האמת, כאילו מבחינת...
כן, למעט הביביסטים.
מה זה הביביסטים? מה זה למעט הביביסטים?
אי אפשר לייצג את הביביסטים. אין נשיא בעולם שיוכל לייצג קהל שחושב שצריך שהשמאלנים בוגדים ובית המשפט...
כמה אתה מעריך אותם את הביביסטים? באיזה סדר גודל של מה? אורלי ואיציק ואני ושימון או קצת יותר?
זה תלוי. יש לביביסטים, יש הרבה מאוד דרגות. יש את תעלות הביוב, שזה אורלי וחבר מרעיה. יש את השופרות, שזה אתה וחבר מרעך, ויש את ההארדקור המצביע, שאני מעריך אותו ב-10-15 מנדטים, ההארדקור, שזה הרבה מאוד. מעבר לזה, הכל פתוח לזה. תשמע.
אז אני חושב שציבור הרבה יותר גדול לא מרוצה מריבלין, ולא מבסוט, ולא מרגיש שהוא הנשיא שלו. הרבה הרבה יותר גדול מאורלי ואיציק, וממני ושימון, ומ-10-15%.
בטוח בוודאות מוחלטת שרוב גדול של עם ישראל חושב שריבלין היה נשיא מצוין.
יהיה מעניין לראות סקרים בעניין הזה.
יפה, אז נראה.
בסדר, אני אעשה איזה סקר בטוויטר אצלי.
עכשיו, הבנתי. בקיצור, איזה קטע, אבישי גרינצייג מצייץ, הסנגור פרט טריוויה, נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה הוא אחד מ-47 העוקבים בטוויטר של עד התביעה אילן יהושע.
ישוע.
כן, זה, מבחינתי זה אח של יוסי יהושע. כן, בקיצור תשמע, לגבי...
אובמה אני, עוקב אני, אחרי אילן ישוע?
אני לא מצליח להבין את זה, זה הציוד של גרינצייג. תשמע, לגבי תיק 4000, לא קורס, לא קרס, אני לא יודע אם לא יקרוס, כי אנחנו רק בתחילתו. כל... עורך בכיר, עורך ראשי.
לא עורך, זה מנכ״ל.
רגע, מוציא לאור, או מנכ״ל מעורב כזה, שאגב, קבע הכל בתוכן. זה שהתואר של אילן ישוע היה מנכ״ל, זה סבבה, אבל כפי שאנחנו רואים, מתחילת הפרסומים בפרשה, עוד הרבה לפני כתב האישום, על פי וישק דבר, הוא היה האיש שחיבר את האלוביץ'ים לאליך, ואיך קוראים לו, אבי אלקלאי, ולאבירם אבירם ברקאי, ולכל...
אבירם אלעד.
אבירם ברקאי זה הג'יפאי, חבר שלי. בקיצור, כולם, צר לי להגיד את זה למאזיננו, מנהלים מערכות יחסים מסועפות, לפעמים קרובות, לפעמים רחוקות, שבנויות על סוג של בזאר טורקי שהוא התקשורת, עם בכירי הפוליטיקאים. אין בזה שום דבר חדש. היופי הוא לבחור לעצמך את העיתונאי, המוציא לאור, העורך, המנכ״ל, שהם ישרים, וכן, כשבוז'י כותבים עליו משהו רע, הוא מתקשר להתלונן.
די, ואז... די, נו, מה אתה רואה? הוא מהוואי, הוא מכתיב כותרות, ביבי, בוז'י תותח, ניצח את הפגין מנהיגות וכאלה. נו, באמת, נו, באמת, נו, באמת. 9:25, בן.
מאז ומעולם, תמיד, הפוליטיקאים היו, אני אתן לך דוגמה, האימות הטלוויזיוני ב-96 בין פרס לנתניהו, שלדברי רבים, כתבתי על הקמפיין הזה ספר, דברי רבים ניצח לנתניהו את הבחירות, אגב יש 4,000 סיבות שניצחו לנתניהו את הבחירות באותה תקופה, אבל זה, והוויכוח היה, מה ייכתב בידיעות אחרונות למחרת?
כן, אבל זה מה שאני אומר, נוני השחית את השיטה, זה מה שאני אני אומר, אתה נותן לי דוגמה את ידיעות אחרונות, אז אני אומר לך עד רבה ועד רבה.
אבל נו מה? ידיעות, אבל ידיעות אחרונות למחורת כתב שביבי ניצח, מרוב שלא נשחית את השיטה, ולדברי פרשנים רבים, כותרת כזו שגם מתווספת לזה שהוא באמת הופיע יותר טוב, וכן, יש לחץ כל הזמן על העיתונאים ועל המולים מצד הפוליטיקאים, כל הזמן.
תשמע,
גם אני, שאני לא עורך, בחיים לא ערכתי כלום. השאלה היחידה, תן לי להשלים את זה שנייה אחת, השאלה היחידה היא, לא האם אילן ישועת שיפר גם פעם אחת את בוז'י או פעמיים את גידון, לא יודע מה שם בפגישה. השאלה היחידה היא, האם קרה עוד פעם אחת שראש ממשלה קוראת עסקה לכאורה, שהוא נותן 2 מיליארד שקל למוציא לאור, והמוציא לאור נותן לו את האתר.
אוקיי.
ועכשיו בואו נראה מה שופטים משתכנעו, בזה או לא?
זה טיפה יותר מורכב, האם בכלל נתניהו היה...
ניסיתי לעשות את זה לא מורכב.
בסדר, אוקיי, סבבה. אבל מה שאני אומר לך, שבאופן כללי, כל ההתנהלות המושחתת הזאת של התקשורת, של דילים עם מושחתים, עם פוליטיקאים, ועם אנשי עסקים, וכל מיני דברים כאלה, כפי ששוכלל בידיעות אחרונות, וחדר למקומות אחרים, זה דבר מושחת. אילן ישועה יוצא כאילו, אתה יודע, הוא פה, אתה יודע, הגיבור, כי הוא מפיל את ביבי. כי הוא עד שמעיד נגד ביבי, והוא כביכול האישה עמוקה. לא, הוא לא האישה עמוקה, הוא הגבר המכה פה בסיפור הזה. צריך לזכור את הדבר הזה.
לא, אני חושב שלא.
אז אתה טועה? מה לעשות?
אוקיי.
אתה חושב שלא?
בסדר, בינתיים מה שאני חושב חשבו כל... אני אומר שנית, עשרות, למה עשרות? מאות האנשים, החל מחוקרי המשטרה, דרך הבכירים שמעליהם, דרך ראשי המשטרה, שכמעט כולם מונו בידי השלטון הנוכחי, דרך הפרקליטה המלווה, דרך כל בכירי הפרקליטות, ב-4,000 בכלל לא היה ויכוח, הוויכוח היה ב-1000 וב-2000, ולכן מה שאני טועה, סברו גם כל אלה, שכמובן הם רצו קצת תשומת לב מרביב דרוקר, ולכן הם התהפכו על נתניהו. בוא אני אעביר לך
לא, את אתה זה. אתה לא מבין מה זה מעיד? שהם חושבים כמוך? כשאני הייתי שם ואני אומר לך מה היה, ואתה אומר לי לא.
אתה אומר לי מה היה?
אני אומר לך מה היה.
אתה אומר לי
אילן
יהושע כל הזמן שזה חרפה, שזה בושה.
נכון, נכון. והוא כפה את עצמו על המערכת. הוא אמר לי את הדברים האלה. אז אתה אומר לי עכשיו זה לא נכון?
אני רוצה שנייה אחת.
מול מי אני נאבקתי? מול מי אני נלחמתי?
זאת אומרת, אתה מנסה להגיד עכשיו שאילן יהושע עשה את כל זה על דעת עצמו.
מול מי? תגיד לי, מי אמר לי לעשות את הדברים האלה? אלוביץ'? לא דיברתי על זה עם אלוביץ' בחיים מילה אחת.
מה אתה מנסה להוכיח?
אתה אומר לי שמה שאני אומר זה לא נכון? אני הייתי שם. לא, באמת, יש גבול.
מה אתה מנסה להוכיח? לא הבנתי. שאילן יהושע הוא המנוול?
אילן יהושע היה חלק מהשיטה.
ברור? בסדר, ההבדל בינו לבין אחרים זה שהוא התפקח והחליט לספר את האמת.
הוא התפקח, בסדר.
כן, החליט לספר את האמת. ולמרבה השמחה היא גם מגובה. במסרונים, בהקלטות.
אז לכן עכשיו אנחנו מתברר לנו שמגובים,
באמצע הלילה, שבבלפור אומרים לה, בבלפור אומרים לה אלוביץ'ים, תגידו לו לזרוק את הסלולר שלו לאסלה.
אבל מה שאני מסביר לך שהשיטה הזאת הייתה לפתוח רגליים בפני כל פוליטיקאי. אתה מבין?
לא,
שכל
אני
דבר
לא מבין.
מתערבים בשיקול של העורך הראשי, מרימים טלפון לעורך הראשי וצורכים עליו, תשנה, תעלה את הידיעה הזאת, תוריד את הידיעה הזאת,
לא
בצורה
מבין.
שהיא לא מקצועית, לא מוסרית, לא ערכית, לא עומדת בשום סטנדרט עיתונאי, אוקיי? זה מה שהיה. עכשיו, אני הייתי שם, ואני אומר את זה, אז אל תגיד לי שמה שאני אומר זה לא נכון.
זה לא נכון, כי זה לא קשור. אני אומר לך שוב.
למה אני צריך ליצור כל דבר?
פוליטיקאים כל החיים מנסים להתערב ולהשפיע על התכנים שקשורים בהם. כל החיים, בכל שיטת משטר, חוץ מאשר דיקטטורות, ובכל תקשורת בעולם. היופי זה, מי עומד בפניהם ומי לא.
נכון.
עכשיו, בעידן הנוכחי,
נכון.
פעם לא יכולת, בחרת עיתון, קנית הידיעות אחרונות, היית תלוי. היום, בעידן הנוכחי שיש לו הרבה מאוד חסרונות, יכול יהודי לבחור את האנשים שהוא מאמין להם, ולעקוב אחר כך, יכולים אנשים להחליט שאני מאוד לא אמין, וינון מגל זה העיתונות במיטבה, ולעקוב אחריך בטוויטר ובכל המקומות שאתה מופיע בהם, ולהפך. האירוע היחיד שבו אפשר להוכיח שפוליטיקאי בכיר, ראש הרגולטורים, נאמבר וואן בפירמידה של מדינת ישראל, מפטר, מדיח שר תקשורת, מפטר מנכ״ל משרד תקשורת ביום שהוא נכנס לתפקידו ב-2015, מביא את האנשים שלו, אחד
בסדר,
מהם זה את מדינה, ומסדר לבזק, מסדר לבזק
כתבות. אבל אנחנו מדברים על מה שקרה אתמול, בן, שהתברר שהפרקליטות הסתירה ראיות מההגנה. שהעד מתברר שיקר בדברים, שפתאום מתברר שהוא היה עבד נרצה של פוליטיקאים אחרים. הבנו את התיק 4,000 את האשמות, אין מה שתחזור על זה עכשיו. אבל פתאום השופט אומר, אני לא מבין איך החומר הזה, השופטים אומרים, אנחנו לא מבינים איך החומר הזה לא עבר להגנה. על זה אנחנו מדברים.
יש טעם, כשאני אחזור תיק 4,000, כי אתה מצליח לבלבל את הציבור, ואני לא אתן לך לבלבל את הציבור. התיק 4,000 הוא לא עם אילן ישועה, לא זכר.
אני מבלבל את הציבור.
תיק 4,000 הוא לא עם אילן ישועה זכר או לא זכר, פגישה שהוא עשה עם פוליטיקאי. השופטים נמצאים שם, אני אומר, בניגוד לך, כל החלטה שלהם אני אקבל, הם מתרשמים מאילן ישועה, זה רק התחיל, בואו נראה איך זה ייגמר.
טוב.
בואו נראה איך זה ייגמר.
סבבה, תזכור שאני אמרתי שזה יקרוס. אתה זוכר את זה. אבל תמצא בקשה התערבות, אבל הפעם משהו רציני, דרמטי.
מכובדי, לצערי הרב, אמרת שדונלד בן פרד ינצח, ואמרת שלא יהיה כתב אישום.
אני ידעתי שהיהודים יצביעו נגד אוהב ישראל, עכשיו יש להם אנטישמיות שיבקו לפרדי ג'ו.
מה זאת אומרת ידעת? היית שואל, הייתי אומר לך, כולם יודעים ש80% מהיהודים תמיד מצביעים לדמוקרט, גם אם הוא טוסטר.
יש לנו את ג'אפר פארח אחרי הפרסומות.
בסדר.
תרגיע, תיק 4,000, יש עוד זמן לפוקר.
ואתה אמרת שהוא לא יהיה כתב אישום, אני מזכיר לך, ושהוא יקרוס בשימוע.
כותרת וואלה עכשיו הראשית, זה שבוע לסוף המנדט, לפיד ונתניהו מגבירים את הלחץ על בנט. טוב, אמרנו, נתעסק גם בתחום הפוליטי, יהיו פה מיש עתיד, ממרץ, מפה, משם, מהעבודה, תהיו איתנו אחרי הפרסומות, שלום, ביי, להתראות, אוהב דקי. שלום, ג'אפר פרח.
שלום, בוקר טוב.
מנהל מרכז מוסאווה, מה שלומך?
יותר טוב.
למה יותר טוב, היה רע?
כן, אנחנו לא במצב טוב, אתמול גם לקחתי לחקירה במשטרה, לא היה יום פשוט, אנחנו בכלל שבועיים שלושה מטורפים.
כן,
למה בעצם לקחת לחקירה ג'אפר?
היה טענה תמוהה, אני מנהלת מרכז מוסאווה לזכויות האזרחים הערבים בישראל, ואתמול מישהו במשטרת חיפה החליט שאני נחקר בחשד שארגנתי חבורות לתקוף יהודים. כשבחיפה בעצם מי שהותקף היו הערבים דווקא, ואין עצורים מהכנופיות שתקפו בתים של ערבים, אבל מי שנחקר בעצם היו ערבים.
לא, יש איזה בחור יהודי שהותקף, מישהו עם בעיות ראייה הבנתי, משהו כזה שהותקף על ידי ערבים.
אני לא מכיר את הסיפור הזה, אני יודע על עשרות משפחות שהותקפו בבתיהם, ודיע אבו נסר, משפחת אבו נסר פה ברחוב אלנבי, משפחת שריף, משפחת שחאדי ברחוב המגינים, בקריית אלעזר, ברחוב אלנבי, בעין הים.
יש בהדר הכרמל, שרפו איזה בניין של חרדים.
ערבים לא ידוע לי על עצורים יהודים.
היה איזה שריפה של בניין של חרדים שפונו משאיפת השן וכל מיני דברים כאלה.
אין לזה שום קשר, זה שכונה חרדית. חרדית, אין לזה שום קשר למה שהיה. בואו לא ניקח כל דבר שהיה בשבועיים האחרונים, נשים אותו על האזרחים הערבים בחיפה. בשלושת השבועות האלה עמדו לצד יהודים, עבדו ביחד עם יהודים. מי שהותקף בעיר הזאת היו שכונות מעורבות. החיים המשותפים הם אלה שהותקפו ולא הותקפו בידי ערבים. מי שתקפו את השכונות המעורבות היו חברות גזעניות שהשוטרים יודעים בדיוק מי הם, כי הם ליוו אותם.
הבעיה שלי איתכם עם ראשי הציבור הערבי.
יש לך בעיה אחת איתנו? אני מניח שיש לך הרבה בעיות איתנו.
לא נכון, יש לי בעיה אחת עיקרית. כמו שאתה יודע, אני תומך בהקמת ממשלה, לא רק באימנות, בהשתתפות. חבר כנסת ערבים, כל החיים שלי, אני לא, אגב, לא מתכוון לסגת מהדעה הזו, ואני חושב ששנת הקורונה קרבה אותנו וצרבה אותנו ביחד, והיו פה רגעים של התרוממות רוח. הבעיה שלי עם מנהיגי הציבור הערבי זה שבניגוד לי, אני פה עוקתי, ואני מודע לזה, אמנם היה הרבה פחות פורעים יהודים, אבל היו פורעים יהודים, והיה לה פמיליה, והיה בת ים, והיה אנשים, נערי גבעות, וצריך לתפוס גם אותם. אצלכם, ג'אפר, תקן אותי אם אני טועה, הכל בסדר, הערבים פיקס, רק היהודים מתנפלים עליהם כל הזמן. תראה מה קרה באקו. חתן פרס ביטחון ישראל, בן 84, עוד מורדם ומונשם, אחרי ששרפו את מלון אפנדי ואת אורי בורי. מי שרף אותם? אני?
אתה מתכוון לתת נאום...
למה? הנה, שאלתי שאלה. אתה לא
מראיין אותי. אני אמרתי מההתחלה שאם אתם רוצים לראיין את עצמכם, תמשיכו לראיין את עצמכם.
אבל ג'אפר, משהו לא בסדר במה שאמרתי עכשיו? ברצינות אני שואל. כן.
בן, נכון?
משהו לא בסדר במה שאמרתי עכשיו? הייתה שאלה קצת ארוכה.
אתה ביקשתם לראיין אותי. אם אתם מתכוונים לתת הרצאה למאזינים, יש לכם את הרדיו, זהו שלכם.
לא, עזוב, לא נותנים לנו פה לדבר.
תמשיכו, תתנו הרצאה.
ג'אפר, עזוב, לא נותנים לנו פה לדבר, אבל עזוב אותך.
אתה רוצה לשאול את דעתי, לראות את מה שאני מרגיש.
אני שאלתי שאלה, אני לא מצליח להבין מה רוצה ממני.
אתה כל הזמן מראיין יהודים, ואתה שומע אותם, ואתה מקשיב להם, ואתה סימפתי איתם. אז פעם אחת, הנה, בטעות, העליתם
אבל ג'אפר, בסך הכל שאלתי אותך שאלה. מה לא היה בסדר בשאלה?
אל תיתן את ההרצאה ואת התיאוריה הפוליטית שלך. תשאל שאלה.
איזה תיאוריה פוליטית? אמרתי לך, בקיצור, אני אעשה את זה בקיצור, שבצד שלנו אנחנו מודעים לזה שגם אנחנו היינו לא בסדר, ובצד שלכם, אתם זה רק היהוד כל הזמן רעים, והערבים סבבה.
אבל לא עושים עם זה כלום. אתם מודעים לזה שבעצם יש לנו ראש ממשלה בהליכים פליליים, וממשלת מעבר, והוא ואוחנה מחליטים לקבוע שהם הולכים לעצור, נותנים הוראה למשטרה, שר ביטחון פנים במדינה דמוקרטית קובע מספר, יוצא במסיבת עיתונאים, אומר אנחנו מתכוונים לעצור 500 אזרחים, ואז המשטרה והשב"כ הולכים, מתחילים לחפש 500 אנשים ומתחילים לעצור אותם. במדינה מתוקנת דבר כזה לא קורה. אוקיי, אני לא שמעתי
מה אתה מצפה שיקרה?
אומר, אנחנו נעצור 500 יהודים ומוציא את המשטרה ואת השב"כ לעצור 500 יהודים.
מה אתה מצפה שיקרה? מה אתה חושב שצריך לקרות אחרי אירוע כזה של אני שואל אותך, זה התקוממות עממית
של יהודים כלפי ערבים. זה הגרסה שלי. אתה רוצה להקשיב לה? אני אספר לך מה אני עברתי. איך אני עמדתי פה ליד הבית שלי עם אנשים עם דגל ישראל ואקדחים שלופים מול 200 אנשים שאני הייתי צריך להרחיק אותם מהמקום כדי שלא יתפתח לאירוע של ירי כמו שהיה בלוד. בלוד ערבי נרצח, היהודי נמצא בבית שלו. ערבי, יהודי לקח אקדח, ירה בארבעה אנשים, והוא נמצא בבית שלו. כל ערבי שהגן על ביתו נעצר. אני אפילו לא, כלומר, אפילו לא הייתי בבית שלי. מנהל ארגון זכויות אדם. אני פעיל בשיחות גם עם יהודים, בעיקר עם יהודים. אני מנסה לשכנע את הציבור היהודי. חבר'ה, ביבי ואוחנה הכניסו אותנו לטירוף מערכות בשביל להישאר בממשלה, ואני בא, אבל באים אליי כבר פעמיים, באו לפני שבוע, לקחו את הבן שלי ל-48 שעות, הוציאו צו איסור מפגש עם עורך דין, לקחו אותו לשבק, 48 שעות בשבק בג'למי, בשבק בפתח תקווה, אחר כך משחררים אותו, כלום, לא, אין להם כלום,
ג'אפר,
סתם בשביל לסתום לנו את הפה.
אני קודם כל שומעים אותך בקשב רב, אין לי מושג למה לא עצור אותך או את הבן שלך, אבל אני כן רוצה להגיד לך, שלמשל בניסיון לינץ' שהיה בבת ים, של יהודים על ערבי, הוא סוכר וגרם לזעזוע עמוק אצל רוב היהודים. יש שם, נדמה לי, כבר 5 עצורים שהולכים להיות מורשמים בכתבי...
יש 3 עצורים עם כתבי אישום, לעומת זאת 250 אזרחים ערבים עם כתבי אישום.
רגע, אני מדבר איתך על האירוע הזה, כי הוא אירוע די... וכל מה שאני שאלתי אותך, כל מה ששאלתי אותך זה אם אתם גם מודעים לזה שהיו בצד הערבי לא מעט פורעים בלוד, באקו, הרי התוצאות מונחות מולנו.
התוצאות שמונחות בפניכם זה תוצאות שניפחו אותם גם בן גביר וגם סמוטריץ' וגם אוחנה בשביל מטרות פוליטיות שלהם.
מה מטרות פוליטיות? לא עשו לינצ'ים ביהודים? רגע, לא עשו לינצ'ים ביהודים? עשו לינצ'ים ביהודים או לא עשו לינצ'ים ביהודים?
עשו לינצ'ים יותר בערבים מאשר ביהודים. נו באמת. זה העובדה. תקפו בתים של ערבים, זה העובדה.
נו באמת.
העובדה שהמשטרה לא סופרת, לא סופרת, את הבתים של הערבים שהותקפו. העובדה שדוברי המשטרה שאתם כל הזמן מפמפמים וכל הזמן משדרים את הנתונים שלהם, לא ספרו. בחיפה הותקפו 60 בתים של ערבים, אין עצור יהודי אחד. אני יכול לדבר איתך על חיפה. אתה לא יכול לדבר איתי על בת ים, ואתה לא יכול לדבר איתי על לוד ורמלי.
אתה מכיר בזה שיגאל יהושע, אתה מכיר בזה שיגאל יהושע, השם יקום דמו, נרצח בלינץ'?
תן לי להשיב, אוקיי?
יא, ג'אפר, אתה חייב להבין שאנחנו מדי פעם צריכים לשאול שאלה ברעיון, זה לא נגדך. לא, לא נכון, אתה תשמע את הרעיון אחר כך, תראה כמה דיברת.
אתם משרתים קטנים של ביבי.
לא, בן לא, אני משרת קטן של ביבי.
אתם משרתים קטנים של ביבי,
ג'אפר, תקשיב לי.
הכללה הכי נוראית שיכולים להגיד לבן. יש גבול.
אל תקראו לנו להצביע בבחירות הבאות.
ג'אפר.
תלכו אתם, בן, והחברים שלכם,
ג'אפר, אתה יודע...
זה מה שיגיע לכם.
עכשיו שקראת לי משרת קטן של ביבי, אם הייתי רוצה, אם הייתי רוצה, אני יכול להשלים שנייה, אם הייתי רוצה, אני לא רוצה, הייתי יכול לתבוע אותך על זה דיבה, כי אם היית קורא את הטור שלי ביום שישי, הטור שלי ביום שישי האחרון, עסק בנתניהו, איך הוא לא קיבל את לא מנע מבן גביר לעלות לשייח' ג'ראח, ושזה הלהיט את כל ירושלים, אתה אותי לא צריך לחנך בנושא ביבי, תאמין לי. אבל הדבר היחיד שאני מנצפי... אבל אני לא
כי גם אני עבדתי
עיתונאי,
לא, אתה לא שואל
שאלות. כן, אבל אתה בא באיזה עמדה, סליחה, שנייה, ג'אפר, סליחה, בן, סליחה, אתה בא פה, אנחנו פה עברנו פוגרומים ביהודים.
אתם עברתם פוגרומים, אנחנו אלה שעברנו פוגרומים. אתם הסתתם, אתם בתקשורת.
אבל תן לדבר, אתה לא נותן לדבר.
הסתתם נגד האוכלוסייה הערבית, זה מה שעשיתם, ואתם רוצים להמשיך לעשות את זה, כי נכשלתם מול חמאס.
מי רצח את יגאל יהושע, זכרו לברכה? מי רצח את יגאל יהושע, זכרו לברכה?
נו, מי רצח את חסונה? בוא נספור את הנרצחים.
חסונה יצא לעשות פרעות ביהודים?
שנייה רגע, חבר'ה.
לא יצא, אל תוציא את דיבתו לחסונה, כי המשפחה שלו תדאג לתבוע.
שתתבעתי.
אם כבר אתה מדבר, אוקיי? חסונה לא יצא. חסונה, אני כמעט וירו בי פה בחיפה, בגלל שעמדתי ואמרתי לא, לא יהיה פה.
ג'אפר, תקשיב שנייה.
שיהודים וערבים יקו אחד את השני.
קודם כל, אם עמדת ככה, כל הכבוד. אני אסביר לך עוד פעם
אחת. אז למה אם זה כל הכבוד, למה אתם מתפחים על המשפורה?
אני הפכתי אותך לאויב, אני הרגע אמרתי לך, כנראה אתה כמו ינון, אתה כנראה לא מקשיב.
הרי צועקים אצלכם ברוח ודם בחיפה, אני ראיתי את הסרטים, ברוח בדם נפדה את פלסטין. אז למה מתכוונים?
תגיד לי, אתה לא ראית את מוות לערבים של לפמיליה? למה שתקת? למה אתה שותק כל השנים שבביתר ירושלים...
ג'אפר, אבל אף אחד לא שותק.
אני לא שותק, אני לא שותק, לא נכון. אני לא שותק,
זה לא נכון.
לא נכון,
שנייה. כעיתונות אתם שותקים,
ג'אפר, בוא נעשה ניסיון אחרון. בוא נעשה ניסיון אחרון. אף אחד לא שותק, יש אפילו סרט דוקו, ביתר תאורה לעד, על לפמיליה, סרט מזעזע.
גם אנחנו באופן אישי לא שותקים.
הדבר היחיד שאני ניסיתי לקבל ממך ולא קיבלתי. אתה אומר שאני הופך לך אויב, דקה אחרי שאני אומר שאני רוצה שתשב איתי בממשלה, אבל בסוף, אני בניגוד לך ולינון, לא סופר כרגע מי היה יותר. האם היו יותר פורעים ערבים או יותר פורעים יהודים. אני כן אומר לך שאני לוקח אחריות על הפורעים היהודים, ואתה לא לוקח אחריות על הפורעים הערבים שעשו פוגרומים ולינצ'ים, ויהודים בלא דורידו מזוזות, ובאקו שרפו, זה הסיפור. וחבל, חבל.
תודה שלכם, ממש היה מהמם, תודה לכם, אני מבין שאתם רוצים לדבר עם עצמכם, אוקיי.
אתה תומך אגב במבצע לאיסוף הנשק במגזר הערבי?
אני לא חושב שיש מבצע כזה, אני חושב שאתם...
אבל אתה תומך במבצע לאיסוף נשק?
לא, אם יהיה.
תן לי להשיב, תעשה טובה, תן לי להשיב.
טוב, טוב.
אוקיי. לא יהיה מבצע איסוף נשק, כי לא אוחנה ולא נתניהו. אנחנו כבר 5 שנים דורשים שיסופו את הנשק. נתניהו ואוחנה רוצים שערבי ירים נשק על שוטרים. אנחנו, 99% מאזרחי המדינה הערבים, קוראים כבר 5 שנים, מתחננים, מנהיגים, חברי כנסת, מתחננים, תאספו את הנשק מתוך הכנופיות, בתוך החברה הערבית. מי שמאפשר, מי שלא מאפשר שלטון החוק במדינה הזאת, זה הממשלה, שבמקום לנהל את המדינה הזאת, היא מחכה שערבי ירים נשק על יהודי.
טוב.
אני, 99% מהאזרחים הערבים לא רוצים לראות מראה כזה שערבי מרים נשק על יהודי, ובוודאי לא רוצים לראות יהודי מרים נשק על ערבי.
ג'אפר פרח, מנהל מרכז מוסאוא, תודה שדיברת איתנו.
תודה גם לכם.
אוקיי.
בטוח שהוא לא דיבר.
אבל הסיפור היה שהוא אמר שאתה משרת קטן של ביבי.
כן, זה, בוא,
תוציאו את זה בבקשה. תגדילו את זה, תשלחו את זה במייל בתפוצה רחבה.
ותשמע, לכל אלה שצועקים לנו למה לא נכנסתם בו, כי הבטחנו לא להיכנס בו, ואנחנו אנשי מילה.
בדיוק. כן, תכין קפה בבקשה לשרה.
אני לא חושב שאני עומד בסטנדרטים. קודם כל לא עברתי חיתוי. אני לא עם ארדליים. לדעתי, אני אעלה לקומת המגורים אחרי האתיופיות.
יפה. טוב, בסדר, זה היה
מצחיק. אהבת את זה, נכון? אולי ניתן לו פינה פה.
לא, שבאמת זה נפלא היה.
תשמע, אנשים כמו ג'אפר פרח...
לא, מלא כועסים עליי, איך הייתם פה, נתתם לו זה... נו, חבר'ה, אנחנו הבטחנו מראש שלא נתפוצץ, אז לא התפוצצנו, ואנחנו הוכחנו שאנחנו יכולים לא להתפוצץ גם.
שאנחנו אנשים רגועים, שוחרי שלום, מתורבתים מאוד.
אבל רק היום התראיין, הבנתי איזה אחד שחטף מכות רצח בחיפה מערבים, כאילו, ואומר שהוא ירד מהארץ, שהוא לא עומד בזה.
זאת הבעיה, זה המודעות, המודעות העצמית.
זה לא יודע אם זה מודעות או שקרים, זה
חלק מאיתנו.
לא רוצה להגיד תרבות של שקר, כי לא כולם ככה, אבל זה משהו כאילו, לא להגיד את האמת.
אפשר גם להגיד הפוך, אפשר להגיד שזה מיעוט, שרגיל להיות מיעוט, אז הוא אנדרדוג אוטומטי, והוא לא מצליח לראות את הבדל
של עצמו. לא, אבל להגיד את האמת, מה, ככה אתה מדבר על מה שקרה?
להגיד את האמת צריך, נכון, נכון, נכון. הוא לא אמר את האמת.
בושה וחרפה.
מה לעשות?
טוב, יש לנו פוליטיקה השעה הבאה. 1 2
אתם מאזינים ל ינון מגל ובן כספית.
מה קורה?
כמה תיקונים קלים.
כן.
ישראל היא לא המדינה הכי מאוימת בעולם פר מטר, אפילו לא קרוב.
באמת?
כן. שכחתי, והתקן אותי מישהו שהוא דיפלומט, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני יצטט אותו. צפון קוריאה, יש לה 11,000 כני ארטילריה שמכוונים ברגע זה על סאול, שמרוחקת 40 קילומטר בסך הכל מהגבול, עשרות אלפי טילים ונשק גרעיני. דרום קוריאה היא המדינה המטווחת ומאוימת ביותר.
מה זה 11,000? לחיזבאללה יש 150,000.
לא, רגע, רגע, אתה לא שומע מה אני אומר, אתה כרגיל. 11,000 כני ארטילריה, שזה אגב כמות עצומה, כי היא רקטה, אתה יורה אותה וזהו, מוריד אחד מהסדה. קנה ארטילריה זה דבר שיכול לראות ולראות ולראות, וחוץ מזה, עשרות ומאות אלפי טילים ורקטות מכל הסוגים, ונשק גרעיני.
אוקיי.
אז דרום קוריאה לוקחת לנו פה את התור הזה.
אני לא בטוח, אני לא בטוח. לחיזבאללה יש 150 אלף טילים. בלי ארטילריה, עוד לפני שהתחלנו לחשב, עד כמה שאני מבין, את הארטילריה.
אז אני מסביר בפעם השלישית. קנה הארטילריה של צפון קוריאה, שהיא מהחזקות בעולם בארטילריה, יכולים לשגר 100,000 פגזים על סאול ישירות כל 5 דקות. חוץ מארסנל אדיר יותר גדול שמשל חיזבאללה של רקטות וטילים, וחוץ מנשק גרעיני. זהו. שאין לחיזבאללה כרגע.
אז יכול להיות שסאול עצמה...
אבל אם נתניהו ממשיך להיות ראש ממשלה,
אז יכול להיות שסאול עצמה יותר מאוימת כמדינה, אנחנו המדינה הכי מאוימת.
אני לא חושב.
ותיקח את דרום קוריאה, על הגודל שלה והאוכלוסייה שלה מול הקנים שצפון קוריאה מאיימת עליה, לעומת מה שמאוים עלינו מחיזבאללה, עזה, איראן, תימן וכל השאר, לשטח של ישראל ומספר האוכלוסייה שלה, אין ספק שאנחנו הכי מאוימים בעולם. חבל להתחיל אפילו את הבדיקה, אבל אני אשמח אם האקדמאי ששלח את הדבר הזה יעשה חישוב שגם ישלח לך את
זה. אז אני חולק עליך, אבל מה לעשות? בסדר, זה לא נורא. שלא נדבר על זה שעדיין אין עלינו נשק גרעיני, כן? כמו הארסנל הגרעיני הלא קטן של צפון קוריאה, אבל סבבה, נו, אנחנו יותר מאוימים. הנה, הפוגרום, פוגרום זה פוגרום.
אפרופו פוגרום, אפרופו, יש לך עוד תיקונים?
לא, תעשה עכשיו אתה, נו.
אפרופו פוגרום, ראית את הפוגרומצ'יק שעשו אתמול לריקלין בכיכר הבימה?
לא, ראיתי תגובות על הפוגרומצ'יק.
כן, בא איזה זקנה אשכנזייה, צעקה לאיתמר בן גביר הצעיר ממוצא קורדי עיראקי שחבל שלא חיסלו אותו באושוויץ.
אה, באמת את זה שאלתי את עצמי, איך הגיעו לאושוויץ עם בן גביר, אבל תשמע.
יש לנו את זה, תקשיב, תקשיב.
שנגיע לבית משפט אם תתנהג באלימות כלפי.
אתה עכשיו התנהגת באלימות, אתה נמתק
את
שמעת מה היא אמרה?
חבל שלא גמרו אותי באושוויץ. חצופה. שמאלנית חצופה. תתביישי לך. בזילות השואה.
כך התנהל לו שידור טלוויזיה אתמול, כן? במדינת ישראל.
בסדר, זה לא בסדר בכלל. השמאלנים הזקנים האלה שמשוכנעים שבזה שהם באים וצועקים לבן גביר שהוא פשיסט, הם באמת מצילים את הערכים הליברליים של עם ישראל.
בדרך למופע של וגנר בהיכל התרבות.
לא, אתה איזה ברצינות?
לא, לא. אבל בטח מוזיקה קלאסית. אבל מה שלא ברור לי זה, כל הקטע, תצאו מהשטחים ותחזרו לחברון. כלומר, או שאנחנו יוצאים מחברון, או שאנחנו הולכים לחברון. אי אפשר גם וגם, אי אפשר גם להיות נאצי, וגם חבל שלא חיסלו אותך באושוויץ. אתה מבין? זה סוטה.
אני לא, גם אם תנסה חזק, אני לא הולך להגן על כל זה, כן. מה, אתה יודע, דעתי.
אני מדבר לוגיקה, אני מדבר לא לוגיקה.
בסדר, תשמע, אותם שוליים יש... דבר אחד אני כן אגיד לך, הסיכוי שמישהו מהשוליים האזויים האלה של השמאל, שהבאת פה, ירצח עיתונאי ימני, קטן בערך פי מיליון מהסיכוי שיקרה משהו אחר. אגב, אתמול פנו כל כלי התקשורת, לדעתי גם ערוץ 20 מוזכר שם ברשימה, לפייסבוק ולטוויטר, להתחיל להזיז את האקוז ולפעול נגד ההסתה. אגב, כולל הפוסטר חדש שראיתי גם את עצמי מככב בו על אויבי ישראל וכו' וכו'. ואני מקווה שהצוקרברג המאוס הזה סוף סוף... טוב, אני לא מקווה, הרי זה לא יקרה. תראה, אפרופו הוויכוח שלנו לתיק 4000, בסוף יש איזה שירשורון אחד של אור קרמי, שאף אחד לא יודע מי הוא, שעושה פה סדר. והוא אומר את הדבר הבא, תיק 4000...
אגב, אני רק רוצה להגיד שכאילו, אתה יודע, תמיד יש קנאביס רפואי לכל הזקנים המשועממים האלה ש...
נו, תסדר שמישהו יאשר, צריך...
חבל שעלי ירוק, עלי ירוק צריכים לפתוח שם דוכן, לדעתי, ליד העמדה של ריקלין, וכל הפסיכים האלה שמגיעים להפריע לו בשידור, פשוט, אתה יודע, לתת להם טיפה...
אתה שוב פועל בניגוד עניינים, כי אתה הרי ברור לך שריקלין ואתה תקנו את כל מה שיש שם בדוכן, לא שתשאירו כלום. כמו שהם שלחו לי את הנפס שלהם, את זה, בסוף זה הגיע לילה.
נפס זה של שנות ה-80.
בסדר, אני הייתי
בשנות ריקלין בחיים לא ישן, לא ישן סיגריה, ולא, הוא שותה שלוק מיין, הוא נהיה שיקור. ואני כבר ממזמן לא מאשן, ולא נוגע, לשמחתי, ברוך השם, מה שנקרא, מחור נקי. תודה,
אבל,
כן.
אבל אם יהיה שם דוכן, בוא נאמר שאני לא בטוח מה, מי ישן מה.
לא.
בקיצור, תיק 4000 לא עוסק בסיקור חיובי לכאורה של ראש הממשלה בוואלה. נתניהו זוכה גם כיום לסיקור חיובי ביותר בישראל היום, ערוץ 20, בלי ישראל, אתר מידה ועוד. נתניהו מעולם לא נחשד בדבר ביחס לסיקור חיובי שהוא קיבל, הוא מקבל מגופי תקשורת אלה, ויש לזכור שנתניהו עצמו בקולו אמר שפעל לפיזור הכנסת ב-2014 בעקבות העברת חוק ישראל היום בקריאה טרומית. כלומר, ראש הממשלה הודע שכביכול הפעיל את כוחו השלטוני כדי לסייע לעיתון שמצידו העניק לו סיקור אוהד, ואף קיימות כידוע ראיות לקשר הדוק בין נתניהו לבין ממלא תפקידים באותו עיתון. כאמור, כל זה לא הביא אפילו לפתיחת חקירה נגד נתניהו. באופן דומה גם דוגמאות לסיקור חיובי של פוליטיקאים אחרים לא מבססות,
ברור.
לא מבססות שום חשד.
ברור.
מרכזו של תיק 4000 הוא בעסקה לכאורה בין נתניהו לאלוביץ', הטיית הסיקור בוואלה,
יפה.
בתמורה להפעלת סמכויות שלטוניות ורגולטוריות לטובת אלוביץ'. לכן, סיום אני עכשיו, כן? כל עיסוק בסיקור רועד של פוליטיקאי או דמות כלשהי, בכדי תקשורת מסוים, זה ספין חסר משמעות משפטית. כמו כן, מוטב שלא להסיק מסקנות מרחיקות לכת.
לא, זה לא נכון.
כמה משפטים שנאמרים בעדות.
זאת טעות.
הדרך לממצאים עובדתיים ומשפטיים עוד רחוקה מאוד. מסכים.
אתה יכול להסכים. אני לא מסכים בגלל שברור שזה מוכיח איזשהו דפוס של פעולה של השפעה על תקשורת שקיימת במדינת ישראל על ידי פוליטיקאים. ואז השאלה היא האם בכלל זה קשור לאיזשהו דיל או לא קשור לאיזשהו דיל, כשלדעתי אין שום ספק שלא היה דיל בין אלוביץ' של נתניהו, גם כשהבן שלו דיבר איתו והוא השיח לו לפי תומו בחדר המפגש עם עורכי דין וכל הדבר הזה, אז הוא אמר לו אני לא יכול לשקר ולהגיד משהו שלא היה, והכי פשוט היה לו לצורך העניין גם להיות עד מדינה ולהציל את הישבן שלו. אבל בסדר, אוקיי, בוא עזוב, כאילו אני רוצה להגיד לך משהו אחר.
רגע, אני חייב לענות על זה, אני בטוח שהיה דיל.
אתה חושב שאלוביץ' ונתניהו דיברו ביניהם על הדיל הזה?
אני לא יודע איך הדיל הזה נרקם. אני כן יודע שבאין ספור פעמים אלוביץ' אומר, כותב, מוקלט, מסמס, מצקצק לאילן ישועות שלו, שאומר, אם לא תורידו את זה עכשיו, הוא לא יחתום לי מחר. והוא חתם לנו, מה שהגדול עושה בשבילנו, וניצחת לו את הבחירות, ועכשיו נקווה שנקבל את התמורה. זה אותי משכנע, אני אראה מה עם השופטים.
תגיד לי, ונוני מוזס לא עשה דילים כאלה עם תמורת כל מיני דברים שהוא יקבל בידיעות אחרונות לאורך השנים, משרי תקשורת וכאלה?
אם יש ראיות לדבר כזה, אני האחרון שיגן על נוני מוזס. תביא ראיות, תביא עד מדינה, בעצם אילן ישועה הוא לא עד מדינה, אבל פילבר כן.
בחוק ישראל היום לא היה דיל כזה של סיקור חיובי? תמורת חוק ישראל היום עם חברי כנסת?
א', אני לא חושב. בית, אני אומר לך שוב, חוק ישראל היום לא דיבר על סגירת ישראל היום בניגוד לסכום.
לא משנה, עזוב מה היה החוק. תמורת זה שנוני רצה את החוק הזה לתת סיקור חיובי לאלה שיעבירו אותו.
אני אמרתי לך מה לדעתי, ישראל היום כולו, לעניות דעתי שאינה קובעת כלום.
אתה לא
עונה לי. אני לא יודע, אם יש לך ראיות תביא.
מה זה ישראל היום? מה הקשר?
אם יש ראיות לטובת הנאה רגולטורית שנותן רגולטור למול, והמול בתמורה נותן על whatever, תביא, נגיש כתב אישום, אני בעד. אני נלחמתי בנוני כל רוב הקריירה העיתונאית שלי, עד שנהיה לא רלוונטי.
לא שומע אותך בכלל נלחם בנוני פה בתוכנית. בכלל.
קודם כל, אתה יודע למה? אני לא מאלה שאוהב להילחם באנשים שמונחים על הרצפה כבר. פשוט מאוד.
רק
הבן אדם נאשם בשוחד.
אבל לא, וגם ביבי נאשם בשוחד. נו, אז מה?
אבל ביבי ראש ממשלה.
והוא עדיין המוציא לאור של ידיעות אחרונות.
נו, וזה בסדר, זה לא מי שחורץ פה את גורלי פעמיים ביום.
טוב, אז זה לא אותו דבר?
לא, זה אותו, בדיוק אותו דבר.
טוב, מני סלמן, שלום.
שלום.
מני סלמן, אנחנו רוצים לדבר איתו, בני, סליחה, לא מני, בני, אנחנו רוצים לדבר איתו אפרופו השיחה עם ג'אפר פרח בשעה הקודמת, שהוא אמר שלא היו אירועים שתקפו אף יהודי בחיפה, ואתה יהודי שתקפו אותו בחיפה.
כן, תקפו אותי וכמעט הצליחו להרוג אותי גם.
מתי זה קרה?
זה קרה ב-13:05 בלילה, בשעה 11 בערב, שחזרתי מהבית, מאמא שלי.
אתה נשמע עדיין כאילו אתה תחת איזה סוג של טראומה?
לא, אני אחרי ניתוח שעשו לי, ובניתוח קיבלו לי את הלסת עם ברגים.
מה, שברו לך את הלסת? שברו לך את הלסת?
כן, שברו לי את הלסת, שברו לי את האף, שברו לי את הצלעות.
מי עשו, אתה, מה, איך זה, תספר לנו בעצם.
מה קרה?
אתה אומר, 13 במאי זה בעצם עיצומן של כל המהומות הגדולות בערים המעורבות. אתה איפה נמצא ומה קרה?
אני הייתי אצל אמא שלי בשכונת נווה דוד בחיפה. והלכתי הביתה ולא היו מטרוניות. אז הטעות שלי היא שהלכתי ברגל. כשהלכתי ברגל הגעתי לשכונת אלבי, שהבית שלי הוא סמוך מאוד לשם. ומישהי שידרה מרחוב מאלנבי, שידרה מהבית שלה, הפגנה מאוד גדולה של הערבים שהיו שם, והיא אמרה, יש פה ערבים ששוברים והורסים ואימא לה, ואף המשטרה לא עונה להם. אני יכול להיות שאני עברתי בכיכר הזאת או שעה לפני או שעה אחרי. כי אני לא יודע מתי היא שידרה את זה לרצב. כשאני ראיתי אותם, אני פניתי שמאלה, לברוח מהמקום, לעקוף את המקום. הם כנראה קלטו אותי ורצו אליי. והתנפלו עליי, אני לא יודע אם מוטות, אני לא יודע אם... אני אחרי מכה ראשונה כבר נפלתי. ואני הרגשתי רק דם, אף לכל מקום. כבר לא הרגשתי את המכות, פשוט המתנתי לזה שאני הולך למות. לא היה לי פה שוטר אחד, אני לא ראיתי שם. שהם סיימו, הם גלגלו אותי ואמרו, מת, עזבו אותו.
וואו.
ואני לא יודע, אני התעוררתי אחרי כמה דקות שחשבתי על אמא שלי. מה אתה רוצה לעשות? פחדתי שהיא תמצא אותי ככה. והצלחתי איכשהו לרדת מהחורשה. התגלגלתי עוד כמה פעמים, כי לא ראיתי כלום. כל הפנים שלי היו מכוסים דם. ועוד פעם הצלחתי לקום, והגעתי לאיזה דלת, ודפקתי על הדלת. ביקשתי עזרה. פחדו לפתוח לי את הדלת, שאלו אותי מי אתה. אז מישהי מלמעלה, איזה שכנה, שבעת הצעקות. ואתי דאג, אתי דאג, נזמין לך, ועוד פעם התעלפתי. הנעל שלי נפלה שם.
מצאו
את הנעל שלי שם, שהיא נפלה, הצלחתי לגרור את עצמי בלי נעל. ובאתי לבית חולים, ועשו לי ניתוח לסת, וניתוח פה, וניתוח... כל הפנים שלי מקובעים עם סיכות ומסמרים. בגלל זה אני לא יכול לדבר. אני לא יכול לאכול, אני לא יכול לנשום. כל דבר שאני מכניס לפה, אני מרגיש אותו עולה לי בגרון. ואני לא יכול לעשות כלום. כל הפה שלי חתכים מהעובש שנוצר מסגירת פה. תנסה לסגור לעצמך את הפה בלחץ, חזק, לדקה אחת. לדקה אחת.
אתה ליד אימא, בני?
כאבי תוקף, כן.
תגיד, בן כמה אתה?
47.
והם צעקו משהו? הם אמרו משהו כשהם עיקרו אותך?
תהרגו אותו, זה יהודי. זה מה ששמעתי. באו עם כיסוי פנים.
הם היו רעולי פנים?
רעולי פנים, אחרי זה הייתי מזהה אותם.
כמה בערך?
באו אליי בהתחלה שתיים, וניסיתי להגיד להם, ניסיתי להראות שאני איזה שיקור כזה משוקר. הם כמעט השתכנעו, אבל אז כנראה באו עוד איזה 30-40 שכבר ראו אותם רצים אליי, ואז כבר כולם רצו אליי, לא משנה כבר מה שאלו, כבר כולם באטרף. לא היה שם שוטר אחד. תשמע, אני סיפרתי ברדיו, אני הייתי בגרמניה, ראיתי ששונים שם אנשים, אבל ראיתי שוטר ששומר על כל האזרחים, על כל התיירים. אם הייתי נופל שם, אני מאמין שלא היו מוצאים אותי 3 ימים, רק היום מפנים את הגופה. הם באים להפגנות, השוטרים, להפגנות של יהודים וערבים, שבאים להרביץ אחד לשני, לעשות לינץ'. הם זורקים שם גז מדמיע, מפזרים את כל ההפגנה והולכים הביתה. האנשים האלה הולכים לחפש מקומות חשוכים, ואז הם מוצאים אותי, בן אדם שרצה ללכת הביתה סך הכל. והמשטרה, אין. יש לי הבחורה צילמה מלמעלה, אתה רואה, היא אומרת, הם שוברים, אימא לי, אני לא יודעת מה לעשות, והמשטרה לא עונה לנו. הפקרות, הפקרות מדרגה ראשונה, לא ביטחון ולא שום דבר.
מישהי צילמה,
אני לא מישהי... יודע אם אני...
אתה לא יודע מה, כן. סליחה? אתה לא יודע מה?
אני לא יודע אם אני אחזור לגור בישראל. אני לא מרגיש פה ביטחון. אני לא מרגיש שזה מדינה שלי בכלל. כי אני יודע שאם היה לי אקדח, היום הייתי יושב בבית משפט, לא הייתי. הייתי חי, אבל הייתי בבית משפט. זאת אומרת שאתה צריך להחליט גם שאתה הולך למות. או שתחיה, או שתסתבך. וזה 100% תסתבך. וזה רצח, וזה ניסו לרצח. ראית מה עשו ליהודי הזה, לאלה שעשו לינץ' בערבי. אני לא אומר שזה בסדר. אבל לך תדע מה היה, אולי בהתחלה הרביץ להם, קודם כל דופקים לך ניסיון לרצח. אז מה אני אמור לעשות? להגן על עצמי? אני לא יכול. אני צריך לשבת ולקבל מוקד, ואולי אני אחיה. אז למה שאני אחיה פה?
כי בסוף זאת המדינה היחידה שהיא המדינה היהודית בעולם, עם כל מה שאתה מתאר כאן שזה חמור מאוד. תראה מה קורה, בארצות הברית היהודים קונים נשק.
אבל בוא אני אגיד לך משהו. ערבי או יהודי, אם עושה הפגנה כזאת ושורף, אתה יודע יומיים לפני מה היה פה בקרית אליעזר, את כל השדרה שרפו ואין שוטר אחד, פשוט אמרו לנו, אל תצאו מהבית. איזה מדינת יהודים, על מה אתה מדבר?
תגיד, הם בהתחלה דיברו איתך בעברית, השניים הראשונים שהגיעו.
הם אמרו, הם בתקלם ערבי, אתה מדבר ערבית, אתה יהודי. אחרי זה אפילו שהבינו שאולי אני ערבי, ושהם בואו בעמוק, בואו נערוק. גם אם הייתי איטלקי היום מרביצים לי, אני חושב.
תגיד, שהמשטרה...
זה שינה שהיא בלתי נתפסת.
המשטרה דיברה איתך? חקרו אותך? שבק? מישהו?
בואו מהשבק, בואו מיורקק בלשים, ובואו ומצאו את הנעל שלי, ואמרו זה בחקירה, אנחנו עושים אייקונים עליהם, אני... כל מיני דברים. אבל הוא בעצמו, השוטר, אמר לי, אנחנו נתפוס אותם והפרקליטות תשחרר אותם. אז איפה הביטחון? אפילו להעניש אותם לא ייתנו לי. אתה מבין? אפילו להעניש אותם לא ייתנו.
אתה איש משפחה עם אישה, ילדים?
לא.
אפשר לדבר עם אמא שלך שנייה?
איפה אמא שלי לדבר? שנייה, אני אביא אותה. תקור לי אמא שלי, בא.
בחוץ,
היא יצאה בחוץ לסיבוב.
טוב. בסדר.
אתה רוצה ניקולה בכל זאת?
לא, אני לא חושב.
בסדר.
תרגיש טוב.
בני סלמן, תודה רבה שדיברת איתנו. תרגיש טוב, סיפור מזעזע, מאחלים לך המון בריאות.
תודה רבה לך, שיחזיר את הביטחון לאזרחים, שנרגיש פה גאים, ולא עולה לך כמו איזה ברווזים שלא יכולים להגן על עצמם אפילו.
אתה צודק.
אני לא יודע מה אני אעשה, אני אקח רובה, אני אשתמש בו, או שאני עדיף שיקראו אותי, ואחרי זה שתהיה לי סיבה להשתמש בו. אתה גם לא נותנים לך להגן, אתם לא מגינים עליי, תנו לי להגן על עצמי. אבל גם לא נותנים לך להגן על עצמי, וגם לא נותנים לך הגנה. אז מה אתה אמור לעשות? לחטוף את המכות, ואז שיצלמו אותי ויגידו, הנה, אין פה ביטחון, אין פה ביטחון בכלום. אני אוהב את המדינה, אבל אני לא מרגיש, אני לא מרגיש פה ביטחון. באמת, אני 100 מטר מהבית שלי זה קרה, אז מה אני אמור להרגיש?
בדיוק מה שאתה מרגיש, וזה בעיה, ואני מקווה שהיא תתוקן ושמישהו יתעשת. בני סלמן, תודה.
שביבי יתעשת ויחזיר את הביטחון, ולא ידבר כמו תקשורת ביטחון.
עד שאני לא אומר ביבי רעיון אחד, אתה מבין?
תודה, בני.
בני, תודה.
תודה, תרגיש טוב.
תודה לך.
וואו. וואו.
רגע, אני לא מבין, זה לא פעם ראשונה שהוא מדבר? כי אני שואל ברצונו.
לא, לא, הוא דיבר. הוא היה היום, עכשיו הוא יצא מניתוח, והוא התחיל רק היום לדבר.
הוא דיבר, אבל כשאתה שומע את זה, אתה מבין ש... וזה מה שמפריע לי בג'אפר פרח, זה מה שמפריע לי. לא, לקחת אחריות גם על החלק שלכם. מה הגודל של החלק שלכם? אנחנו אומרים גדול, אתם אומרים קטן. קחו אחריות. קיבינימט, קחו אחריות.
טוב, לא לשקר. הדרישה שלי היא יותר גדולה, אבל בסדר. טוב, לא משנה. שלום, חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד.
שלום, צהריים טובים, בוקר טוב. לא יודע, כל אחד לפי השעה שהוא קם.
כן.
אצלך צהריים?
אצלי זה כבר עוד מהצהריים, כן.
אצלי לזה לילה. תגיד, מה קורה? אתם מקימים ממשלה?
קודם כל אני רוצה להתייחס לסיפור ששמענו עכשיו, באמת סיפור נורא והיום, ובאמת איבדנו כאן, לא יודע איך להגדיר את זה, כאילו יש כאן, אנחנו חיים בסוג של מיני אנרכיה, שכל קבוצה עושה מה שהיא רוצה, ויש כאן אנשים שלא מתחשבים בחוק, וחייבים לטפל בתופעה הזאת, ידיעה מאוד מאוד קשה, ואני מבין גם שעושים את זה עכשיו, ואני שמח על כך. אנחנו מנסים להקים ממשלה.
אוקיי,
וזה יצליח?
אני מקווה שבסופו של דבר השכל והאחריות תגבר, וצריך להבין שכאן זה שינוי. אנחנו אחרי תקופה ארוכה מאוד של חוסר משילות ושל שיקולים שהם לא שיקולים ענייניים, שהבילו אותנו בין היתר לאיפה שאנחנו נמצאים היום. אני חושב שהם אנשים שיש להם אחריות ומבינים את זה, ואגב אומרים את זה, אני מדבר לנפתלי בנט, שאומר בכמעט בכל פוסט שלו שחייבים כאן שינוי, כי המצב הנוכחי קטסטרופלי, אז מצפים שיעשו את המעשה הנכון, יצטרפו לממשלת שינוי שתביא לשינוי.
אבל אתם הולכים להקים, בניגוד להבטחות בחירות שלכם, ממשלה הכי מנופחת מבחינת שרים ביחס למספר חברי הכנסת שבקואליציה.
הכי מנופחת זה לעבור את ה-36, אז לא נגיע לזה.
לא, אני מדבר פר גודל קואליציה, זה הכי מנופחת.
אתה יכול להיות שקט, לא נגיע ל-36 שרים. אנחנו ביש עתיד מאוד מאוד רוצים שזה יהיה ממשלה של 18 שרים. אנחנו גם רוצים להיות שיעיר לפיד יהיה ראש הממשלה, וגם אני רוצה להיות שר הביטחון. אבל זה לא יקרה, כי מכל מיני סיבות, אני חושב שבתנאים הנוכחיים יכול להיות שנתפשר ונגיע ל-22, 24 שרים, לא תהיה ברירה, וזה מה שנעשה בשביל לעשות את מה שצריך.
אבל לפי מה שהבנתי מדובר על 26, משהו כזה, 26 שרים.
אני מקווה שלא נגיע
ל-26. לא, לפי שאתם נותנים לישראל ביתנו 3, למרץ 3, זה הסדר, זה ככה החישוב יוצא.
רם, אולי תבטיח גם לינון תיק אחד ושיעזוב אותך?
מה זה?
תבטיח לינון תיק.
נדעת, אינון, אין ספק שהוא אחד האנשים המוכשרים והפיקחים שאני מכיר, ולכן זה גם בעיה, כי אתה מבין, אפשר להתבקח איתו לפעמים.
בדיוק. תספר לי.
היה עדיף שיהיה פחות.
תגיד, רם, עם כל הכבוד לשאלות התורדניות על גודל הממשלה, והיא באמת תהיה גדולה מדי, מה הערכה שלך לגבי נפתלי בנט? בסוף, הכל מתכנס לאיש וחצי, זאת אומרת, לנפתלי בנט וקצת לילד שקד. אני חושב, אגב, שהילד שקד החליטה שהיא לא תפצלת קדימה ולא לא תעמוד בדרכו של בנט. אני לא בטוח שאני צודק. מה אתה אומר?
אני, מההיכרות שלי עם נפתלי בנט, אני מאמין שבאמת אכפת לו, ואני מאמין שכמו שהוא אומר, שהוא מבין שהבעיה היא באמת בפרסונה, בין היתר. ולכן הוא יקבל את ההחלטה הנכונה, שההחלטה הנכונה היא באמת לעשות כאן את השינוי בממשלה מאוד רחבה, וגם מחיר גם בגודל שלה, הממשלה הרחבה, שבאמת תוכל לעשות איזשהו תיקון. אגב, אני באופן אישי אומר לך שאני שמח לי גם יהיה ערבים שיהיו בחלק מהממשלה. אני מניח זה לא יקרה, אבל אני חושב שאם רוצים לעשות תיקון אמיתי בחברה הישראלית, באותה מדינה יהודית דמוקרטית יש בה גם 20% ערבים, ה-20% ערבים צריכים להיות חלק מהממשלות שקמות כאן, לא משנה בממשלות ימין או שמאל, בכלל לא קשור, הם צריכים להיות חלק מהמשחק הפוליטי, ואני חושב היינו יכולים בצעות גם להתקבל על הרבה מאוד בעיות. אי אפשר לשים אותם בצד כל כך הרבה שנים, ולצפות שהם ישחקו את המשחק הנכון, בלי כמובן להסביק ולו שמת מהדברים שקרו. אבל בסוף צריכים לחיות אתם כחברה אחת, ולא כמחנות של חרדים, ערבים, חילונים, ציונות דתית, וכל אחד, המחנה שלו וכל אחד לא מעניינים אותו. צריכים להתחיל לחיות ביחד.
טוב, בן, עוד שאלות בעברית? נעבור לאנגלית.
בוא, נראה אותך, תעבור לאנגלית.
אוקיי, מיסטר בן ברק.
לגבי נהלל.
Why is so late? רם, תודה.
רגע, שנייה. אתה מכיר את דדי? את דדי אתה מכיר?
אני מכיר את דדי היטב, אני שמח מאוד על הבחירה הזאת. היו שני מועמדים מצוינים דרך אגב, גם א' וגם דדי.
אנחנו קוראים לו דדי, לא יודע מה אצלכם שם, אבל אני מכיר אותו דדי, אבל בסדר.
אתה, אוקיי, יש פה איזה ויכוח.
זה לא ויכוח, זה דדי.
דדי, הוא צודק.
אז אתה מבין, אפילו פה אתה טועה. תגיד, מה אתה חושב על כל הפרסומים? יש היום עוד פרסום על יוסי כהן, שהוא סגר כבר עם סטיב מנוצ'ין, זה שהיה שר אוצר אצל טראמפ, על קרן השקעות, הכל כשהוא עדיין ראש המוסד. זה מתחבר לים של פרסומים אחרים, שתמיד כאילו, עם היוסי כהן הזה יש כזה, זה אזור דמדומים כזה. אגב, ראש מוסד מצוין, על זה אני לא חושב שיש ויכוח. מה אתה אומר?
כן, אתה צודק, יש איזשהו רחש בחש תמיד סביבו, סביב האיש, הוא אוהב קצת להיות מיוחצן, אבל יופי, הוא איש מוכשר, הוריד את המוסד להישגים מאוד מאוד גדולים בתקופתו, ואת מה שיש לו אי אפשר לקחת ממנו, ואת צריך לעשות גם קצת בולטים, אבל בסך הכל המוסד היה עשה פעילות מאוד מאוד מבורכת בתקופתו, והוא עכשיו פורס. אני מאחל לו, אומר לו תודה על התקופה
ובהצלחה. תודה על התקופה מכולנו. תגיד, רם, במי אתה בא תומך לנשיאות? אני שואל כי עמית סגל עכשיו מצייץ שנתניהו הזמין ביום ראשון את מרים פרץ לפגישה.
אני נפגשתי עם בוז'י הרצוג, ואני מאוד נפגשתי גם עם אחרים שיורידו את המועמדות שלהם בינתיים, ואני אשפגש גם עם מרים פרץ. ונקבל את ההחלטה ביום הבחירות.
אוקיי. חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
תודה.
אפשר מבחינתך לצאת לפרסומות?
אם...
בוא'נה, זה היה רעיון מזעזע, בן אדם.
כן, אני מקבל עליו הרבה תגובות.
משהו מטורף.
חיפה, כן, לא באיתמר גימל.
היינו צריכים לשים את... להפוך את זה, לשים אותו ראשון, ואחריו לשמוע את...
נו, החיים זה לא תוכנית כבקשתך. לא, אם ג'אפר פרח היה עולה אחריו, לא היינו עומדים במילתנו לא להיכנס בו.
זה גם נכון.
ככה זה עובד.
טוב. שלום, ערן חרמוני.
אהלן, שלום, בוקר טוב.
מזכ"ל מפלגת העבודה.
נכון, מודה באשמה.
אתם היחידים שעוד יש להם מזכ"ל. מזכיר כללי.
לא, ממש לא.
נו, באמת, זה של עידן הקומוניזם בכלל, מזכ"ל.
לא, 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 לא. אם כבר אתה מתחיל בזה, אז חשוב אולי שנסביר. כי זה לא הבדל רק סמנטי, זה הבדל מהותי. מפלגת העבודה היא מפלגה דמוקרטית. המזכ"ל מפלגה הוא תפקיד נבחר, זה לא תפקיד פקידותי ממונה, וזה דרך אגב קיים בכל מפלגות הלייבור ובכל המפלגות הסוציאל דמוקרטיות בדמוקרטיות המערביות. וזה שמפלגת העבודה היא מפלגה דמוקרטית, זה דבר חשוב מאוד. דרך אגב, אתה יודע מה? אני חושב משהו יותר, הרבה יותר עמוק מזה. אם מסתכלים על הדברים בפרספקטיבה מאוד מאוד רחבה, חלק גדול מהעובדה שיש במדינת ישראל משבר מאוד מאוד גדול בדמוקרטיה, נובע מזה שבשנים האחרונות אין פה בכלל מפלגות דמוקרטיות. ואני מניח שעל זה בבוא הימים שישאלו איך מדינת ישראל הגיעה למצב כזה, אז גם על הדברים האלה ידברו. ועל מן אמן שיהיו יותר מפלגות דמוקרטיות.
עכשיו, למה אתה יוצא על עניין בנט? כאילו, השמאל, מה יש לכם מבנט? איך יכול להיות שבנט הפך להיות למשיח? אתה לא מכיר, אתה לא מבין את המצב כאילו? הפוליטי?
מבין טוב מאוד. אני גם מבין שעושים עלינו ספינים. הרי אנחנו רוצים להחליף את נתניהו, זה ברור לחלוטין. עכשיו, בא נפתלי בנט, חתך מהאפשרות של ממשלת שינוי, הודיע, הרי עוד רוממותו בנט עם 6 מנדטים שהוא מביא איתו במקרה הטוב, הציעו לו להיות ראש ממשלה. החליט לחתוך, לא מדבר מאז, וכל היום כולם רוטפים אחריו שיועיל בטובו נפתלי בנט להיות ראש ממשלה. אז בוא נתכנס אולי בכיכר רבין, כל המחנה, ונשבות רעב עד שהוא יסכים להיות ראש ממשלה. תשמע, זה עזוי ובזוי. בסך הכל מה שהוא עושה היום, הוא היום עושה, אנחנו מצווים בהצגה שלו, אנחנו מצווים בהצגה שלו, במסגרת המסע המתן שלו עם נתניהו, כדי שהוא יקבל עוד מקומות בליכוד. עכשיו, אני בעד ממשלת שינוי, צריך לקדם כמה שיותר הסכמים קואליציונים, ואם בנט יהיה מוכן לבוא ולהצטרף ככל מפלגה אחרת, עד רבה ועד רבה, אבל בוא נפסיק להתבזות.
לא הבנתי נגד מה אתה. אני לא רואה אף אחד מתבזה, יאיר לפיד לא מתחנן, הוא סוגר הסכמים קואליציוניים, משאיר לבנט ההחלטה, אני לא מבין... אתה יודע מה, בוא נתכנס לשאלה כזו.
וטוב שהוא עושה, כן.
אם בנט מגיע ב-48 שעות האחרונות של המנדט, ואומר ללפיד, החלטתי, אני בפנים, בוא, מה שסוכם, אני ראשון ברוטציה, אתה נגד?
נפתלי בנט יכול לבוא ולהצטרף כמו כל מפלגה אחרת.
אתה נגד.
אין שום סיבה שהוא יהיה ראש ממשלה, בטח כאשר
קיצור, הוא... קיצור, אתה לא מעוניין בממשלה שתחליף את נתניהו, זה מה שאתה
לא,
אומר.
ממש לא, סליחה, תן לי, תאמין לי, אני יודע להסביר את עצמי טוב מאוד.
נו, אז תסביר.
תאמין לי, אתה אפשר לדבר פה, אתה, גם בצור, לא פוליטיקלי קורקט היום, אתם מרשים לי, נכון?
ברור.
אז תשמע.
הגעת למקום הנכון.
על הכיפק. אני בעד ממשלת שינוי, ואנחנו רוצים כל כך להחליף את נתניהו, שצריך לעשות באמת הרבה מאוד מהלכים ומאמצים, שאולי ביום רגיל לא היינו עושים. אבל בסוף גם יש איזשהו גבול מסוים. בנט בא, חתך, הודיע אני לא רוצה, מנתק מגע, והיום כל היום כולם צריך לחכות ולהתחנן אליו שיהיה ראש ממשלה. לא, הוא רוצה להצטרף לממשלת שינוי, יש לו מספיק אחריות למדינה הזאת, תבוא כמו כל מפלגה אחרת. ראש ממשלה עם כל הכבוד.
ערן, את כל זה כבר אמרת, זה לא מסביר לי כלום. אני אגיד לך את התזה הפוכה. א', מה עכשיו בענייני כבוד, מתחננים? לא מתעסקים פה בכבוד. יש פה אופציה אחת בלבד, להחליף את נתניהו ולא ללכת לבחירות חמישיות, וזה להקים ממשלת אחדות שמכילה גם שמאל וגם ימין. מכיוון שהמפתחות נמצאים בידיים של בנט, מוכן המרכז ומוכן גם השמאל, מרץ ומרב מיכאלי, שבנט יהיה ראשון ברוטציה, בהנחה שזה פריטטי ואף אחד לא יכול לעשות מהלכים חד צדדיים. ואתה מתנגד לזה, זה הכל.
לא, אני אומר דבר מאוד פשוט, יש כל מיני אפשרויות כדי להקים ממשלת שינוי.
מה? אחד,
אני סומך, אני אגיד לך, אני סומך גם על יאיר לפיד, גם על מרב מיכאלי, שמוצאים את כל האפשרויות, את כל המהלכים. דרך אגב, אם גדעון סער היה מודיע שהוא מוכן להקים ממשלת שינוי גם בלי נפתלי בנט, אז בהחלט יכול להיות שהוא
מוכן. אבל הוא לא מוכן. הוא לא מוכן. אתה יודע למה? כי ממשלה כזו, ממשלה כזו שרק גדעון סער, זה אומר שגם המשותפת צריכה להצביע בעד. זה לא יקרה.
עכשיו בן, תראה, אנחנו, אתה מכיר פוליטיקה לא פחות טוב ממני, ובסוף הכל גם עוד מעט נדע, כולנו. אני אומר לך שבסך הכל מה שקורה כרגע, זה שנפתלי בנט לוקח את מחנה המרכז שמאל, כדי להגדיל את הכוח שלו, במסע ומתן שלו עם נתניהו. עכשיו, אני בעד לעשות את כל המאמצים טוב שלפיד חותם על הסכמים קואליציונים, עם ליברמן ועם מרץ ועם העבודה בעזרת השם, הכל בסדר. אני רק אומר דבר אחד, אנחנו גם לא יכולים כל היום להתנהל כמחנה שחושש ופוחד מהאופציה הזאת שאם יהיו בחירות חמישיות. אם יהיו בחירות חמישיות, ואתה יודע מה, זה דיון שלא פחות חשוב שנקיים אותו היום, מחנה המרכז שמאל צריך לבוא ולהתארגן מחדש, זה גם לא הגיוני שהוא ירוץ, רק המרכז שמאל הציוני ולפחות ארבעה ראשי חץ, ללכת למהלכים דרמטיים, לעשות איחוד גדול, לבחור בפיימריס פתוח מועמד לרשות ממשלה, להביא אנרגיות חדשות, לייצר משוואה שונה ולהכריע את הבחירות. נפתלי בנט, אי אפשר לתלות בו את כל התקוות של כל מחנה השינוי.
בסדר גמור, הכל טוב, נרוץ, ננצח. השאלה היא פשוטה בסוף עכשיו. יש דרך אחת להחליף את נתניהו, והיא בממשלת אחדות, רוטציה, בנט, לפיד. אם זה יקרה, השאלה אם אתה תקום ותגיד, משוגעים רדו מהגג, או בואו נחליף, יש אג'נדה כלכלית, חברתית, נסדר, נתקן, רפורמות, ואחר כך אלוהים גדול.
אני אמרתי, צריך להקים ממשלת שינוי, נפתלי בנט כמובן צריך להיות חלק ממנה.
כראש ממשלה?
לא כראש ממשלה, עם כל הכבוד לו.
קיצור, אז אין.
בן, אתה, סלח לי.
לא, אני אומר את האמת.
עצם הדיון הזה שאנחנו מנהלים פה, אנחנו כולנו שבועים בספין שמקיימים, שנפתלי בנט, שהוא בסך הכל מגדיל את הכוח שלו במסע ומתן שהוא עושה עם הליכוד. אני שואל אותך שאלה, יש היום מסע ומתן בין בנט לליכוד? יש. יש מסע ומתן של בנט לממשלת שינוי? אין. אז כאילו בוא נטפס על עצמנו גם.
אז אני אענה לך, אני לא יודע אם אין מסע ומתן של בנט לממשלת שינוי, אני ממש לא יודע, ואם הייתי צריך לאמר, הייתי אומר שיש,
ברור.
אבל זה רק אימור. שתיים, הליכוד, בליכוד, אם יש בחירות חמישיות, חייבות להיות פריימריז, ולכן כל מה שנתניהו מבטיח שהוא ישריין, לא בטוח שיקרה, וגם לנתניהו אין ממשלה עם בנט. ולכן האופציה היחידה זה לצד השני, ואתה שולל את זה, ואני לא.
לא, אלף, אתה רק אינפורמטיבית, אני חושב שאתה צודק, ברור שדרך אגב בליכוד למשים מיטב הבנתי, אני לא מומחה להליכים הפנימיים בליכוד, אבל לפי מיטב זיכרוני, אכן היה שם החלטה שמחייבת פריימריז אם יהיו בבחירות חמישיות.
לא רק זה, זה גם בבית משפט נקבע, זה סגור ונצור.
אבל אני כן יודע, וקראתי גם, שהם התחילו את כל המהלכים, הם כנסים את המזכירות שבוע הבא וכולי, כדי לטפל בכל הנושא של השריונים, כי הם נערכים לאפשרות של בחירות חמישיות.
נכון.
אני מציע דרך אגב
שגם המרכז
השמאל...
אני גם נערך אגב. אני גם
נערך. אני ארוך אגב.
אז אין בעיה. אני אומר דבר מאוד פשוט, אנחנו כולנו רוצים ממשלת שינוי, אבל בוא נהיה
שנייה גם... לא כולנו, בוא, תצפיק לי פה את כולנו.
למה אתה מסתבך?
אני מחריג את עינון, אבל אני אומר, לפחות שניים בשיחה הזאת רוצים ממשלת שינוי.
לא, אחד רוצה. אחד רוצה ממשלת שינוי, והשני רוצה להיות צודק.
אוקיי, אני אתפשר על זה, אבל אני בסך הכל אומר דבר מאוד פשוט. רוצים ממשלת שינוי, זה טוב, זה נכון. אני חושב שבמצב הפוליטי, בריאל פוליטיקה קיים, חייב המרכז שמאל גם לעשות היום מהלכים מאוד מאוד משמעותיים כדי להכין את עצמו לבחירות חמישיות בצורה שונה לחלוטין. אני אומר, אי אפשר לבוא לבחירות חמש עם עוד מאותו דבר. צריך לבוא, לעשות מהלך דרמטי, לייצר אנרגיות חדשות, ואפשר לנצח את הבחירות.
אוקיי.
אגב, אני חושב שהבחירות חמישיות לא יהיו טובות לנתניהו, אבל כבר חשבתי הרבה דברים בחיי. ערן חרמוני, מזכ"ל מפלגת העבודה, תודה רבה לך.
תודה. אגב, מעדכנים
נכון, אגב הוא נראה זוועה אתמול.
ברוך השם, רק מאחל לו רק רע.
רק רע.
רק רע שיהיה לו.
הוא השתעל והוא היה חיוור, וגם פעם קודמת הוא היה חולה, מה שמו לו באוכל?
ברוך השם, אבל אני מקווה שזה אנחנו עושים לו.
נתניהו הזמין גם את הרצוג לפגישה מעדכנים אותי, זאת אומרת, זה לא תמיכה במרים פרץ, זה שיחה עם שני המועמדים, סגירת חנינה, פשוט.
טוב, בוא נדבר עם ההוא מ-8200 אחרי הפרסומות צער. מה אתה אומר? סבבה, יהיה לנו איזה 3-4 דקות דבר איתו.
אז תסגור השיר, כבר, אז השיר. תסגור.
אז תסגרו אותו, יאללה.
אנחנו אומרים שלום למאור פריד.
פריד.
מדויק, מאור פריד.
פריד, מרצה בטכניון, MIT, הרווארד ובוגר 8200, נכון?
נכון.
אז ואתה אחד היוזמים של מכתב שאנחנו קוראים לו מכתב הנאמנים של 8200 לראש אמן אלוף תמיר היימן. אנחנו בוגרי ובוגרות הקהיליית המודיעין מגבים את 8200 וקוראים לכל אזרחי ישראל להביע תמיכה בפעילותם המוסרית והערכית של צהל וקהיליית המודיעין. זה כמובן בעקבות שומר החומות. מה בעצם הבעיה? מה, יש טענות על המוסריות של המודיעין הישראלי?
אז בוא, אני אומר את זה ככה, כמו שתיארת, אני מנהל גם מרכז המדענים הישראלים ב-MIT, עושים מאמצים עיקשים כדי לבוא ולעשות הסברה ישראלית לחבר'ה בקמפוסים, אנחנו נתקלים בבורות עמוקה, אני לא מדבר דווקא על חבר'ה שהם נגועים בדעות אנטישמיות, אלא בוא נתקל לי חבר'ה שבאמת רוצים לבוא ולהציג את האמת, הם חשופים למקורות שהם מאוד מאוד שקרים. עכשיו, הביקורת המרכזית היא, דווקא על המודיעין הישראלי, או על כל המערך הזה של סימון המטרות של צה"ל. אז עשינו מאמצים מטורפים כדי לבוא ולהנגיש שם את האמת. עכשיו, דבר נוסף, זה בנוגע להסברה כלפי חוץ. אם אתה זוכר בסוף מבצע צוק איתן, אז היה את המכתב שהוא קסם שחור בהיסטוריה של היחידה, נקרא מכתב הסרבנים של 8200, שחתמו עליו איזה 43 מילואימניקים, וגם זה רק תורם להפצה של, של, של ידיעות שקריות. עכשיו, מבחינתי, מטרת המכתב הזה הייתה להוציא את האמת לאור, על אופן הפעילות החירוגי, המדויק והיסודי של האמן, במהלך המבצע ובמהלך כל הפעילות שהקדימה לו, וגם במבצעים הקודמים.
וכל המאמצים, גם של המודיעין, לא רק של הטייס, יש גם פורסם סרטון שטייס שהחליט לא לראות, כשהתברר שיש שם גם חפים מפשע, זה גם המודיעין כל הזמן מתאמץ לברר האם המקום מאוכלס, מאויש, האם יש או אין חפים מפשע וכו', ועל זה אתם כותבים בעצם.
נכון, מדויק. עכשיו, באמת מה שאתה מתאר זה השתדלות לניזור פגיעה בחפים מפשע, ואני רוצה להסביר באמת בקצרה איך זה מוטמע בכל הרמות של היחידה של 8200 בפרט, ושל כל יחידות אמן באופן כללי. אז מחולק לשתיים, יש את התול, את תורת הלחימה שלאורה אנחנו פועלים, ואת החומר האנושי. מבחינת התול, אז רק שתבינו לסבר את האוזן, יש לנו מערכות תוכנה באמת מהמתקדמות בעולם. צבא, אני לא אכיר של איזה מדינות, אבל צבאות של מדינות אחרות, משתמשים רק בזה על מנת לסמן מטרות, אבל בצבא הישראלי זה לא מספיק, וטוב שכך, אנחנו משתמשים במערכות תוכנה, חלקם מבוססות בינה מלאכותית, הן מציפות מטרות, לאחר מכן זה עובר לאנשי מודיעין סופר מקצועיים ומאומנים, שמציבים את זה עם מקורות מידע שונים, זאת אומרת, אין תקיפה שצצה רק במערכת אחת. חייבים להצליב ולהתיך את זה עם מידע נוסף, ורק לאחר מכן זה מגיע לכוחות המבטים, ואז הטייס בקצה, okay. גם יכול לקבל החלטה של לבטל.
טוב, אני חושב שהנקודה הובהרה, מאור. א', אני פגשתי אותך לפני, כמה שנים פגשתי אותך?
נראה לי שנתיים בערך.
מאור יש לו סיפור חיים מדהים בן, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הוא מה שנקרא בא מישראל השנייה, כן? אם אנחנו נכנסים פה להגדרות של הדוקטור, עשה את כל הדרך, כוכב עולה.
הוא גם עושה פעילות לפריפריה, לקדם
עושה פעילות חברתית, באמת כל הכבוד לך. אתה דוקטור, נכון?
כן, כן.
דוקטור מאור פריד, אז באמת בהזדמנות אחרת נדבר איתך על הסיפור שלך וכל מה שאתה עושה וכל הדברים האלה, אבל בתור אחד שיודע אז יישר כוח.
בשמחה, חברים, אני רק אשמח לסכם על משפט אחד. אמנם המבצע הזה הוכרע תוך פחות משבועיים, אבל חשוב לציין שחיילות וחיילי היחידה והאמן עושים כבר שנים ימים ולילות כדי להכריע את המלחמה הזאת, ומגיע להם כל הכבוד על כך.
ונכון, אנחנו מצטרפים.
עבודה סיזיפית המודיעינית שהופכת את ישראל למעצמה מודיעינית.
תודה מאור.
תודה רבה לכם.
להתראות.
כסף לבגדים, על כמה שקשה לך, שככה לא חיים. צדירה ממש ליד הים. אמרת שאת אוהבת, אמרת שאת רוצה, עכשיו כבר לא דואגת, שמשהו קרה. אז נתחבק ולא נאמר מילה, בלב שלי פשט על התפילה.
אילי בוטנר ורן דנקר, כן? היה איתו איזה רעיון לאחרונה עם דנקר.
היה, אני יודע מה היה. תפנה לארכיון.
עם ההוא, עם ההיא, עם הזה, עם השם.
ראית אתמול את התחקיר על סילבן?
לא. ראית?
כן.
נו, מה אתה אומר?
לא יודע מה להגיד. סורי, באמת לא יודע כבר.
עייפתי.
חבל שאתה לא מתעייף יותר.
זה נכון.
רק בסוף התוכנית.
שר פלסנר ורבי אבדר, תודה. עם האורחי והמפיקים, האלה ויטין ויציק אהרון, תודה. אחרים על השידור, ירון זאבי ואופרי גלייכמן, תודה. בדיגיטל, ראות בתיתיהו ארגון ברשתות החברתיות, תודה. אנחנו היינו גם בחמל. מחר, כן, מחר נדבר עם מוריה זלצר, שעושה את הדוקטורט שלה על ריבים של עיתונאים בטוויטר.
אגב, התראיינתי לזה.
כן, גם אני.
יופי.
אז היא מקבלת, היא קיבלה עכשיו מלגה מהנשיא.
אבל אמרנו שהנשיא הוא רק של חצי העם.
כן, לא יודע מה התוצאות של המחקר הזה.
אוקיי.
נשמע מחר. יאללה, ביי.
שדואג לנו שמה יש מי שדואג